הכל חי אונליין, 93fm.co.il. המסע עם הרב ישי וליס והרב אליעזר איזיקוביץ' ובהשתתפות מרצי ערכים.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כמדי יום ראשון בין השעות 9-11 כאן ברדיו קול חי, אנחנו בתוכנית המסע. ערב טוב למאזינים לנו דרך אתר רדיו קול חי בארץ ובעולם, ושלום וצהריים טובים גם למאזינינו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. יש לנו הערב תוכנית מלאה וקדושה עם אורח מיוחד במינו, מר משה קטן, שתכף נציג גם אותו וגם את התוכן שבו נעסוק הערב הזה, אבל לפני כן כמה קרדיטים למי שמגיע להם, קרדיט גדול. מפיק התוכנית הוא אבינועם יוגב, עוזר ההפקה קובי לסרי, רדיו קול השלום בניו יורק שמעביר אותנו בשידור חי, מנהל אתר רדיו קול חי יוסי צלניקר, מנהל התוכניות בצלאל כאן, הצוות הטכני רועי קנטן ודוד קליגר, וטכני השידור הוא מנדי אור. זה גם הזמן להזכיר לכם לשאול שאלות, לשמוע ולראות הרצאות של מרצי ערכים במגוון נושאים. אתם יכולים להיכנס לאתר ערכים www.ערכים.org, שם גם תשמעו ותראו עדכונים על הפעילות השונה של הפעילות המגוונת של ארגון ערכים, הרצאות, חוגי בית וסמינרים שמתקיימים בזמן הקרוב. ערב טוב לך, הרב ישי וליס.
ערב טוב, הרב אליעזר, ערב טוב לכל המאזינים.
וערב טוב גם כן למאזין שלנו, מר משה קטן. אולי ככה תסביר לנו מה האיש ומה השיחו.
אוקיי, אני למעשה את משה קטן פגשתי לפני כעשור באיזשהו פרויקט שניסינו להגיש ביחד, להריץ אותו ביחד. הפרויקט נקרא מנהיגות מבראשית, כאשר הרעיון בעצם בא ואמר כך, הוא איש עסקים שעוד מעט נפגוש ויספר על עצמו. אנחנו הבאנו את הפן של ערכים, את הפן בעצם התורני לסיפור הזה, והיה אדם שלישי שהוא למעשה לקח את זה יותר לפן המעשי, איך לבצע את הדברים, להעלות את זה על מצגות, להריץ את הרעיון, כאשר הרעיון בעצם אומר את הסיפור הבא. התורה, שאנחנו השבת באמת עסקנו בנושא הזה של מתן תורה ופרשת יתרו, זה לא רק ספר סיפורים, זה כולנו כבר יודעים, אלא יש דברים שממש מגיעים לידי ביטוי ולידי יישום עם המשמעות ממש לפרטי פרטים, כולל לאנשי עסקים, כולל אפילו בחיי היום יום,
מתחומים חדשים. התורה היא תורת חיים, והיא רלוונטית לכל מקצועות החיים. בכל מישור של חיים שבו אתה עוסק, יש לתורה מה לומר לך.
כן.
ואתה בא ואומר, אם אתה מנהיג, אם אתה מנהל, אם אתה ממלא תפקיד אחראי, אז דע לך שיש...
ואפילו אם אתה אבא ומנהל את המשפחה, ואפילו אם אתה מנהיג את עצמך, גם אם אתה בחור בישיבה, ואתה יודע שצריך להיות לך סדר יום,
זאת אומרת, תכונת המנהיגות היא תכונה אוניברסלית שנצרכת לכל אדם באשר הוא אדם. כולנו בעצם מנהיגים, ולא חשוב מה הטייטל שכתוב לנו על דש החולצה. ואם אנחנו מנהיגים, אז מנהיגות זה מקצוע, וצריך ללמוד איך להיות מנהיגים טובים, מנהיגים אפקטיביים, מנהיגים מוצלחים, ואז מגיע משה קטן,
ויחד... והוא פונה לערכים, למעשה שאנחנו ננסה לתת לו איזשהם כלים, אוקיי, בואו, אני מגיע, לא מכיר את התורה, או מכיר אותה רק מבית הכנסת בשבת, ממה שזה, אבל ברמה הפשוטה, בואו תנסו ביחד איתי, ללמד אותי, מה יש לתורה לומר, אני אביא את איך שאני רואה את עולם המנהיגות, ואני כמובן אנסה לחבר בין הדברים.
כל זה מגיע לפרשת השבוע, מכיוון שפה אנחנו באמת פוגשים את המנהיגות של משה רבינו, גם בשיאה, במעמד הר סיני, וגם בהתמודדות ובקשיים, כפי שאומר יתרו למשה, נבול תיבול, אתה צריך לשנות.
הפרקים באמת, זה לא הרצאה אחת שהוא בונה, אלא מדובר פה בפרקים למעשה של סדנה, כן. של קאוצ'ינג, של מנהיגים. אחד הפרקים נקרא הצלת סמכויות, שזה לבוא ולמד איך אנחנו יכולים לא רק להסיר מאיתנו, זה לא להסיר אחריות, זה לשמור מן הצד אחד את האחריות, מצד השני
חלק.
להעביר הלאה, שאנשים נוספים יישאו בעול ויאמינו בעול ויקחו אותו כעליהם.
שזה דבר של הרבה אנשים קשה.
זה דבר שהוא קשה, ואני חושב שדווקא מהמקום שלנו, של היהדות, אנחנו מבינים, זה לא שיש פה מישהו אחד, כל ישראל ערבים זה בזה, פירושו של דבר שהאחריות היא באמת של כולם, זה לא שיש מישהו אחראי וכל השאר ישבו בבית.
אבל אדם שהוא בתפקיד של מנהל, קשה לו מאוד לשחרר סמכויות, זו תכונה של מנהלים, ובכלל של בני אדם שאוהבים לרכז את הכל תחת ידיהם, וקשה להתנתק, וקשה לומר מישהו אחר.
תכונת הריכוזיות היא תכונה שצריך לעבוד עליה, אבל על הדברים האלה נשמע בהמשך. אתה יודע, אנחנו תמיד משתדלים לפתוח באיזשהו סיפור קטן, ואני חושב את הסיפור הזה, זה יכול להתאים לנו.
סיפור על מנהיגות?
לאו דווקא על מנהיגות, אבל משהו שקשור מאוד מאוד למעמד הר סיני, בתחום שאנשים הרבה פעמים אומרים, תשמע, כל אחד והאמת שלו, שאני מקצר את ההגדרה שאנשים מגדירים את זה, וזה בגדול אומר, תשמע, אתה תעבוד את אלוקים בדרך שלך, אני בדרך שלי, בוא לא נפריע אחד לשני, כל אחד ילך עם הכיוון שלו. ובכלל, כל מיני הגדרות שאנשים מנסים להגדיר מעצמם, על מה רצונות האלוקים, ואלוקים אוהב אותי ככה, ואל תגיד לי איך... דווקא בתחום הזה, בכלל בהגדרות, אז הכוזרי, שהוא פותח את השלב של הוויכוח של החבר מול מלך כוזר, אז אחד הדברים המאתגרים שהוא מציב לו, אומר לו, תגיד לי, למה אלוקים בחר לפתוח בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים? למה זה לא אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ? למה לדבר על אירוע מסוים? זאת אומרת, כנראה שהאירוע הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל יותר ממה שהוא משמעותי, יש בו מסר. אז אני מספר את זה לאנשים בצורה הבאה. פשוט סיטואציה שהייתה, הייתה תקופה שעברתי סדרה באזור הצפון, צומת, אנשי הצפון קוראים לזה צומת אגרה. למה צומת אגרה? לא על שם הגאון מבילנה, אלא צומת אגרה, כי יש שם איזשהו קבצן שכבר עומד שנים ודופק על החלון, ובקש אגרה, כביכול אתה צריך שלם אגרת נסיעה. ואני על הבן אדם הזה עושה איזשהו ניסוי, בסדר? מין תהליך של ניסוי אישי, כאשר הוא דופק על החלון, אני פותח את החלון ומוציא שטר של 50 שקלים ונותן לו. אני מראה, רואה שהוא מיד מוציא איזשהו פתק, קרושה משהו, אבל אני כבר אמשיך הלאה. שבוע לאחר מכן אני פוגש אותו, ואיך שהוא רואה את הרכב שלי, הוא רץ אליי. ואז אני הבנתי קודם כל שכנראה בפתק הוא רשם את מספר הרכב, וגם כתב מסקנות. האיש ברכב המסוים הזה שווה פרייר. בסדר? לכן הוא מהר מאוד ניגש אליי, ואני הפעם נותן לו מקום 50 שקלים, חצי שקל. הוא כנראה מוסיף לאחר מכן שווה לומד לקח. מסתבר שאחר כך במשך 3 חודשים שעברתי את אותה סדנה, הוא כל פעם הניגש לרכב שלי, לאט לאט התיידדנו. סיפרתי לו מי אני, והוא סיפר לי מי הוא. זהו, וככה איפשהו, זה נגמר. אני אומר לאנשים, אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה אחת. האם באמת אותו קבצן בצומת מכיר אותי? או שכל מה שהוא יודע עליי זה מה שאני החלטתי לחשוף בפניו, ויכול להיות שכל מה שאני אומר זה בכלל משהו אחר, וכל הנתונים שיש לו זה רק מה שאני גיליתי לו באותם מפגשים, באותם נקודות, באותם צמתים. אז כולם כמובן מעניינים, ברור שזה מה שהוא יודע, אז אני אומר, תגידו לי. בן אדם נורמלי על החבר שלו לא יכול לדעת יותר מאשר הוא מספק לו את אותו מידע. אנחנו מתיימרים לדעת על בורא עולם כל מיני דברים.
מעצמנו.
כל מה שאנחנו יודעים על בורא עולם זה רק מהמידע שהוא סיפק לנו בנקודות המפגש. הנקודת המפגש המרכזית ביותר זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, אנחנו חווים את החוויה של הנבואה, כל עם ישראל, ושם למסע הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, ולכן לבוא ולהגיד כל אחד והאמת שלו, ואני מנתח את הדברים, מי זה אני?
מאיפה יש לך אינפורמציה? מאיפה אתה יודע על מה אתה מדבר?
עכשיו, אתה יודע, זה בדיוק אותו משפט שאנשים אומרים, תשמע, אני את כל התורה לא יכול, אבל עשרת הדיברות כן. אני לא אשכח, המשגיח שלי בישיבה קטנה, רב שפילר זכר צדיק לברכה, הוא סיפר שפעם אחת הוא הגיע לאיזשהו בסיס צבאי, והוא שאל את החיילים שם, אם מישהו יודע מה זה עשרת הדיברות. אז אחד מרים את היד ואומר לו, הרב, בסרט הזה עוד לא הייתי. ככה הוא סיפר לנו, זה סיפור ככה מהישיבה הקטנה. אנשים אומרים, עשרת הדיברות אני שומר, ואז אתה שואל אותם, ומה אם לא תחמוד או שמור את יום השבת לקדשו, ופתאום זה, פתאום עשרת הדיברות זה כבר משהו שמצטמצם, וכל אחד עם הפרשנות שלו.
יש עשרת הדיברות רבתי, ויש עשרת הדיברות
בגרסה.
טוב, אנחנו נפתח בקצת מוזיקה, יש שיר יפה מאוד, שמאוד מחבר אותנו ישר לנושא המנהיגות, המנהיגות האידיאלית, המנהיגות של משה רבינו. נשמע את השיר, נעבור לפרסומות, ומיד אחר כך נהיה עם האורח שלנו, מר משה קטן.
אשר הוא החלוקים בו
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי וליס והרב אליעזר איזיקוביץ'.
ערב טוב מאזינים יקרים, חזרנו אליכם בתוכנית המסע. איתנו הערב אורח מיוחד במינו, מר משה קטן, מומחה למנהיגות בראי התורה. אדם רב פעלים, איש עסקים בעבר ובהווה, שידיו רב לו בתחומים של קבלת החלטות, של התנהלות מול מערכות מורכבות, ושל קבלת אחריות בכלל בחיים. ערב טוב לך, מר קטן.
ערב טוב, אליעזר. ערב טוב לכל מאזיני רדיו כל חי. ערב טוב, ישי.
ערב טוב.
אני חייב פה לציין, לפני שאנחנו מתחילים השיחה, מר קטן, שאני לתומי סברתי שמנהיגות זה עניין שנוגע לשכבה דקה של פוליטיקאים, של בעלי עסקים גדולים, של מנהלי חברות, ואתה חידשת לי כאן בשיחה המקדימה שקיימנו, שבעצם כל אחד מאיתנו באשר הוא, הוא בעצם מנהיג. כל אחד, גם בחיים הפרטיים שלו, גם בחיי היום-יום השגרתיים, זקוק לתכונות של מנהיגות.
זה נכון מאוד, אליעזר. כל אחד מאיתנו הוא מנהיג בתחום שלו, ויתרה מכך, כל אחד מאיתנו מחויב ונדרש לשפר את איכות המנהיגות שלו בנקודה שבה הוא נמצא. כי מנהיגות זה לא משהו שאנחנו קיבלנו מבטן ומלדה. מעטים מאיתנו נולדו להיות מנהיגים, כמו שמואל בעודו ברחם אמו נאמר שהוא ינהיג אותנו. אפילו משה רבנו, שהוא היה המנהיג, המנהיג של העולם שלנו, בעצם נולד וחונך בין היתר על ידי מנהיג, על ידי מנהיג מצרים, נכון. המעצמה הגדולה באותם ימים. וללמדנו שמנהיגות זה משהו שנדרש מאיתנו ללמוד ולהשתפר לאורך כל הזמן.
מנהיגות היא תכונה נרחשת, זה מה שאתה אומר. וזה גם,
זה לא משהו מולד, כן.
זה, וזה אומר שגם שלכאורה אין בו תכונות של מנהיגות, הוא יכול ללמוד את זה. זה לא סוף העולם. יש מה לעשות בנידון, אפשר להפוך להיות מנהיג.
זה נכון מאוד. זה בדיוק הדוקטורט שאני עושה עליו, שנקרא מנהיגות מתפתחת, שבה אני מנסה להוכיח שאנחנו נדרשים ויכולים לפתח את המנהיגות שלנו לאורך כל הדרך, בכל נקודת זמן שאנחנו נמצאים בה.
עכשיו, חייב רק לציין ככה, לידיעת המאזינים, שמה שמיוחד אצלך, גם בסדנאות שאתה מעביר, גם בהדרכה האישית שאתה מקיים, שאתה שואב את המודלים שלך ואת הדוגמאות של המנהיגות מתוך מקורות התורה. אתה לוקח בעצם את דמויות התנ"ך של המנהיגות, המנהיגים בתנ"ך, מאיר אותם באור מעמיק ושואב מהם תובנות שונות שהן רלוונטיות לכל מנהיג באשר הוא, גם בימים האלה.
אם יורשה לי פה להתערב, אני באמת רוצה, לא כל המאזינים מכירים את משה קטן, אולי מכירים הרבה מהמצרכים או כל מיני דברים שעברו תחת חסותו. גם מטבע הדברים אולי אנשים שואלים, משה קטן וערכים, גם את הקשר בין הדברים, אז אני הייתי רוצה קצת לתת איזשהו מבוא לנושא, גם על ההיכרות האישית שלנו. קודם כל, משה, קצת פרטים עליך, גר ברעננה, זה נכון, זה אני יודע. איזה חברות ניהלת, וקצת ככה רקע כלכלי.
אני בן 55, יש לנו שלושה ילדים, אנחנו גרים ברעננה. אני למדתי מנהל עסקים בהתמחות בשיווק. יש לי ניסיון של 30 שנה במערכות גדולות בשטראוס, אליט, ובתפקיד האחרון שלי הייתי מנכ"ל של חברת קרסברג וסגן נשיא של חברת קוקה קולה. כיום יש לנו חברה שנקראת טורקי קטן, שמייצרת קפה טורקי, שחור, איכותי, טרי.
טרי. אוקיי, וזה גם קשור למנהיגים, מנהיגים שותים קפה.
קפה של מנהיגים.
קפה של מנהיגים.
קפה של מנהיגים.
קפה של מנהיגים.
בכל זאת, החברות שבהן באמת ניהלת, אולי לא כבעלים, אבל כמנהל או כסמנכ"ל, חברות מאוד מאוד גדולות. זאת אומרת, אתה מדבר פה על קוקה קולה, אתה מדבר פה על קרלסברג, אתה מדבר על פריגת. אני זוכר בזמנו את הקשר בינינו, באמת גם השינוי של הכשרות בחברות האלה עבר דרך הקשר שנוצר בינינו. זאת אומרת, להגיע באמת לרמה של כשרות מהדרין. ואת כל זה עזבת, למרות שיכולת להמשיך ממש עד יציאה לפנסיה בתחום הזה, בגלל שחיפשת להגשים את עצמך בתחום אחר, ופה איפשהו אני מרגיש איפה אנחנו נכנסנו לתמונה, ארגון ערכים, אחד העובדים שעבד תחתיך שמו הוא אורן מזרחי, זוכר אותו כנראה לפני כעשור, והוא היה בסמינר של ערכים, חזר בתשובה, והפגיש בינינו, מתוך שהוא סיפר לי אז, שלך יש איזושהי שאיפה, להרים את כל נושא של עולם המנהיגות למקום אחר לגמרי, למקום שבאמת ללמד את עולם המנהלים בכל תחומי הניהול, אין בארץ ואפילו בעולם, דיברנו אז נדמה לי על ארצות הברית, על כמה מדינות.
נכון מאוד.
להביא את זה לרמה של ניהול, ככה קראנו לזה מנהיגות מבראשית, זה היה הפרויקט, ניהול עם כלי התנך, זאת אומרת לבוא וללמוד מהמנהיגים של התנך, שהם המנהיגים הכי גדולים בהיסטוריה, שכל העולם מכיר אותם, ובואו ננסה ללמוד מהם איך מנהלים. אנחנו אז אחד האתגרים היותר מסובכים בסיפור היה, שיש תחום שקצת קשה להכניס אותו לעולם שלנו, וזה נקרא סייעתא דשמיא. זה לא משהו שאפשר לתכנן אותו מראש, זה משהו שאפשר להתפלל עליו, אבל אם אנחנו מוציאים את זה מהמשוואה, ומסתכלים באמת על התכונות, מה אנחנו יכולים כן ללמוד, היו כמה דברים שבהחלט אפשר ללמוד. חשבתי ככה שרמתי לך טלפון להגיע לתוכנית, פרשת יתרו, יש לנו ממש דברים מסוימים שאני זוכר שאז ממש הערת את עיניי בנושא של מנהיגות והצלת סמכויות. חוץ מזה שזה גם השבת בר מצווה שלך, זה הפרשה שקראת, אז מזל טוב ליום הולדת.
תודה רבה.
ובוא תן לנו באמת איפה אתה נכנס פה בתמונה לקחת פרשת יתרו, איפה יתרו, משה, איך עושים את הסדר ואיך מעבירים את זה למעשה למנהיגים, מנהלים היום, מהמקום, מהמבט שלך.
א', תודה רבה על ההזדמנות. דקה לפני שאני עונה, אני רוצה רקע להמשיך את מה שאליעזר ואתה אישה אמרתם, שהרבה מאוד מנהלים והרבה מאוד מנהיגים בישראל ובעם היהודי לומדים מנהיגות, עושים מנהיגות יום יום, שעה שעה, אבל מעטים מתוכנו באמת נכנסים לספרים ולמנהיגים של אותם ימים, כמו משה, כמו שמואל, כמו אברהם, ומנסים ללמוד מהם מה בעצם הם עשו והצליחו ומה היה הסוד שלהם.
אבל לפני, רק שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל לפני שאנחנו נכנסים לדמויות שלהם, אני רוצה שאולי תקדיש כמה מילים להסביר איך כל זה רלוונטי למאזין הממוצע שלנו, שהוא לא בהכרח מנהל, ואולי לא מתעתד להיות מנהל, ועדיין אתה טוען שבחיים הפרטיים שלו יש חשיבות רבה לכלים הללו. איפה זה פוגש אותנו בחיי היום-יום?
אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא מנהיג. אנחנו מנהיגים בבית, אנחנו מנהיגים ברחוב, אנחנו מנהיגים בעבודה, ולא משנה מה התפקיד שלנו, אם הוא תפקיד נמוך או תפקיד גבוה, אם אני רב בכיר או רב זוטר, אם אני עובד עירייה, או אני עובד בכיר מאוד.
למה? להניג את עצמך זה גם משהו.
גם אתה חי על אי בודד, אתה צריך להניג את עצמך.
נכון, אני חושב שאתם אומרים משהו מדהים. רגע לפני שאנחנו מנהלים אחרים, ורגע לפני שאנחנו מנהיגים את העולם, אנחנו צריכים להניג את עצמנו.
בדיוק.
וכדי להניג את עצמנו, אנחנו נדרשים לעשות משהו. מה זה המשהו הזה? זה הלמידה, איך עושים את זה יותר טוב מיום האתמול. עכשיו, אם אנחנו לוקחים בהנחה, או יוצאים מנקודת הנחה, שלא נולדנו להיות מנהיגים, אז מה שנשאר לנו זה פשוט ללמוד את זה. עכשיו, איך אנחנו לומדים את זה? ישנם בגדול שני דרכים. הדרך אחת זה מהניסיון שלנו, והדרך השנייה זה מהניסיון של האחרים. אבל הדבר הכי חשוב בעולם הלמידה של המנהיגות זה שאנחנו צריכים להחליט לעצמנו שפעם בשבוע אנחנו יושבים ולומדים עם עוד בן אדם, כמו שאנחנו לומדים חברותה, את עולם המנהיגות. לבדוק איך היינו בשבוע שעבר, מה נדרש מאיתנו להשתפר במהלך השבוע, ואיך עושים בשבוע הבא יותר טוב. זה בעצם מביא אותנו לעקומת השתפרות לאורך כל הרצף.
תשמע, אתה בעצם משתמש במילים מעולם העסקים, שאנחנו מכירים אותם בתור...
מספרי המוסר.
מספרי המוסר, זאת אומרת, זה בעצם מערכת המוסר. בן אדם צריך לעשות לעצמו חשבון נפש
בדיוק.
בשפה המוסרית, לבוא ולבדוק מה היה עליי השבוע, איפה התקדמתי משבוע שעבר להשבוע, ולא, בעיקר, לא לזרום. אחד הדברים הנוראים ביותר זה לזרום עם החיים, לא לחשוב על מה שעושים, פשוט לעשות את העצירות האלה, את הברייקים האלו, ולבוא ולהגיד, אוקיי, איפה אני מתקדם בחיים שלי, מה אני עושה, מה אני משפר ממה שלא עשיתי טוב שבוע שעבר.
נכון מאוד.
רק הנקודה שבאמת אולי ציינת מאוד מאוד מעניינת, בואו נלמד מאלו שהצליחו. יש לנו לאורך כל הדרך אנשים שהצליחו, לא לקרוא את זה כסיפורי היסטוריה, אלא לקרוא את זה ממש כהשלכות לעולם שלנו. בוא תן דוגמה.
אני רוצה רגע להיכנס רגע לפרשת השבוע ולראות או להציג בפניכם בדקות הקרובות שיש לי איך אני רואה את פרשת השבוע בראי המנהיגות של היום. רגע לפני שנתחיל, בוא ננסה להגדיר מהי מנהיגות. למנהיגות יש הרבה מאוד הגדרות. אחת הגדרות שאני מבקש להביא אותם כאן על השולחן זה שמנהיגות היא תהליך שבו אנחנו מחוללים שינוי או מייצרים מציאות חדשה תוך כדי שהסובבים אותנו, שזה האנשים שלנו, המנהלים שלנו, העמיתים שלנו, המשפחה שלנו, הם מבינים את מה שאנחנו עושים, הם מסכימים עם הדרך שלנו, הם מאמינים בנו ובדרך, וגם הם אוהבים את מה שאנחנו מייצרים, את השינוי החדש.
זאת אומרת, אתה מציין פה, אם אני מבין נכון, א', לא בכפייתיות, אלא מתוך באמת הבנה, שזה תחום מאוד מאוד חשוב לתת להם באמת, ולשתף, זאת אומרת, לבוא ולשתף את כולם.
זאת מנהיגות בשיאה. נכון שגם מנהיגים נותנים פקודות והוראות. אבל המנהיגות בשיאה מדברת על המנהיגות שדיברתי קודם.
זה מעניין, כי רוב האנשים כשהם חושבים על מנהיגות, הדוגמה הספונטנית שקופצת להם בראש, זה איזה מנהל בכיר או איזה דיקטטור שמנחית פקודות, ובזה מתבטא המנהיגות שלו. מה שאתה בא ואומר שבעצם זה רק חלק מהתמונה, ואולי אפילו החלק הפחות משמעותי, כי התכונה העיקרית של המנהיגות זה בתהליכים הסמויים מן העין, שבו האנשים שכפופים למנהיג עושים את מה שצריך לעשות מתוך הרצון העצמי שלהם, ולא בגלל שמישהו מנחית להם פקודות מלמעלה.
ממש, 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 ממש מדויק מה שאתה אומר, וזה נכון. ואנחנו רואים את זה עכשיו פה בפרשת השבוע, את פרשת יתרו. אנחנו רואים את זה בקרב שני מנהיגים, בקרב המנהיג הגדול שלנו משה, ובקרב המנהיג האחר שנקרא יתרו. מה קורה אצל משה? משה ויתרו נפגשים, כמפגש רעים, והם מספרים אחד לשני מה קורה, ומשה מספר ליתרו את הניסים שאלוקים עשה לנו, והם מתרגשים מאוד, ואפילו זובחים ביחד לאלוקים בתור תודה רבה. ואז יום למחרת, משה חוזר לנהל את עסקיו, את החברה שהוא בעצם אמון להנהיג אותה, שזה
את בני ישראל. חברת עם ישראל בעם.
חברת עם ישראל בעם. ואנחנו מוצאים אותו עומד ושופט את העם. יתרו, בעצם הקולגה שלו, הקולגה המנהיג...
הוא גם חותן שלו.
הוא גם חותן שלו, הוא גם חותן שלו.
המשפחה,
גם משפחה שלו.
מנהיגות ומשפחה זה משתלב, לפעמים זה יכול ליצור...
מסובך מאוד, מורכב, לא פשוט, והוא פשוט לוקח על עצמו את האחריות, בלי לבקש רשות ממשה, והוא רוצה...
מתערב לו בחיים, בקיצור חותן קלאסי.
נכון, חותן.
אבל אולי גם זו תכונה של מנהיגות, שבאמת המנהיג לא מחכה רק שיזמינו אותו באופן פורמלי, אלא ברגע שהוא רואה בעיה שצריך לטפל בה, הוא מיוזמתו ניגש לטפל בעניין.
נכון, ושים לב איך הוא מתחיל, הוא לא ישר מדבר. הוא קודם כל משקיף. הוא לוקח לעצמו צעד אחד אחורה, הוא הולך אחורה ורואה מה קורה למשה. הרי משה לא רואה את עצמו. יתרו כן רואה את עצמו. ואחד הדברים שיתרו לקח זה, הוא לקח צעד אחד אחורה, והוא הסתכל על משה, והוא גילה בעצם שמשה מייצר צוואר בקבוק מאוד ארוך. והוא בא אליו, והוא אומר לו, למה בעצם אתה מתנהג ככה? מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך? וכולי. הוא שואל אותו שאלה מאוד קשה. תגיד, למה אתה מתנהג ככה?
אבל זאת השאלה המעניינת, למה יתרו שם לב לכך, ואילו משה רבינו עצמו לא מודע, או שאולי הוא מודע והוא לא רואה את הפתרון, איך זה קורה?
אחד מהתכונות שמנהיגים נדרשים כדי להתפתח במנהיגות שלהם, זה להבין שאני לא רואה את עצמי, ומכיוון שאני לא רואה את עצמי, אני אמור לקבל משוב ממישהו.
זאת אומרת, חובה, זה לא איזה בעיה טכנית, זה בעיה מהותית, האדם לעולם לא יכול להיות פותר הבעיות של עצמו?
חזל אמרו את זה במשפט, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, פירושו דבר, מי שנמצא בפנים, בתוך הסיטואציה, לעולם לא יוכל להשתחרר ממנה. אז חייבים שזה יבוא מישהו מבחוץ, אחרת זה פשוט לא עובד.
בתור מנהיג אתה אמור לבקש תמיד משוב שמשקף את ההתנהגות שלך. משוב שאומר, תגיד, מה היה מצוין במה שעשיתי? שזו שאלה מאוד קלה, אתה בדרך כלל השאר עונה לי, כי זה מאוד קל בינינו. תגיד, מה היה חסר? שאלה קצת יותר קשה, אבל אנחנו יכולים לענות לה. ושאלה עוד יותר קשה לי ולך בתור עונה, תגיד, מה עשיתי לא בסדר פה? עכשיו, ברגע שאתה נותן לי את המשוב המשולש הזה, זה נקרא משוב מושלם, אני יכול מפה לעבור ולשנות ולשפר את הביצועים שלי. וזה בעצם מה שקורה בין משה לבין יתרו. יתרו לוקח צעד אחד אחורה, והוא אומר לו, נכון שיתרו לא עובד לפי הפורמט הזה שאני כרגע הצגתי, אבל יתרו לוקח לעצמו את הרשות וישר אומר לו, תשמע, אני ראיתי אותך, אתה מתנהג לא כמו שאני חושב שצריך להתנהג, אתה עושה לנו פה צוואר בקבוק, ואני נותן לך כבר את הפתרון, ולהלן הפתרון.
עכשיו אני חייב לשאול שאלה, דווקא מהעולם שלך משה, שבתור אחד שניהל עובדים, ניהל מערכות גדולות, כמנהל, כמנהיג, זה שאתה נותן לאחרים את היכולת לבקר אותך, ולבוא זה לא בעצם איפשהו פוגם בסמכות שלך עליהם. אני מנסה לחשוב עכשיו, אני אומר לילדים שלי, תשמעו ילדים מקסימים, אם דיברנו על ההנהגה גם בבית, תראו, אתם יכולים לבקר את אבא בכל מה שהוא עושה, לתת הערות, בואו ביחד לבנה. אתה פוגם פה בהיררכיה הנכונה אולי, זאת אומרת, אחרת הם לא יקבלו אותך.
לפני שמשה ישיב, אני רק, הדוגמה שלך היא אולי לא בדיוק הדוגמה הקלאסית, כי באמת ביחסי הורים וילדים, יש עוד אלמנטים נוספים שנכנסים לתמונה, מצד הלכות חינוך והלכות כיבוד אביהם, לא בטוח שזה המקרה של המנהיגות שבו...
אז בוא נחזור לקוקה קולה.
אבל אם לא, משוב צריך לקבל, אבל לא בהכרח הילדים הם הכתובת של המשוב הזה. יכול להיות שמשוב צריך לבוא מצד חבר, מצד אח, מצד מישהו אחר שהוא לא הילד שלך, אבל ודאי שצריך משוב. טוב, אני לא המומחה למנהיגות, זה משה עכשיו ידבר על זה.
אני חושב שהסיפור של המשוב הוא קריטי, הוא רק עוזר לנו במנהיגות. זה חלק מתהליך ההתפתחות שלנו בתור מנהיגים. המשוב בעצם עוזר לנו לגדול. המשוב, בעצם העובדה שאתה נותן לי משוב, אתה מעצים אותי. למה? כי אחד, מי שנותן משוב, סימן שאני חשוב לך, אחרת לא היית נותן לי משוב, ולא הייתי רואה את הטעות שאני עושה. שניים, ברגע שנתת לי משוב, עכשיו אתה פוקח את עיניי, ואני אומר, אני יכול לקבל החלטה אם אני משתקן, משנה, או נשאר באותה התנהגות. הרשות שלי בתור מנהיג להחליט, שאני נשאר אותו דבר, למה? כי לי יש שיקולים שאתה לא רואה. אבל מהרגע שפקחת את עיניי, אני יכול לקבל החלטה לזוז למשבצת המעשים, ולעשות משהו שלא עשיתי קודם כדי לשפר את הביצועים שלי. אני חושב ש... מנהיגים נבנים ממשוב, אלה שלא מבקשים משוב, כי הם חוששים, זה מנהיגים שבעצם...
האגו זה שמנהיג אותם ולא...
לא, וגם מנהיגותם האגו, לא קה בחסר, האגו, הם
האגו,
לא יכולים להשתפר.
נכון, האגו מנהל אותם, ופה יכול להיות שהם צריכים סדנה לניהול האגו, אני לא יודע, אבל...
זה גם משה כן. רבנו, האיש משה ענב מאוד, זה באמת משה רבנו, נותן לנו את היכולת שלו לקבל אולי את הביקורת, דווקא נובעת גם כן מהתחום הזה של הענב.
שימו לב מה קרה למשה.
תראו חברים, אנחנו התחלנו לעשות את הצעד הראשון בדרך למנהיגות, הדרך היא ארוכה, אבל זה שעשינו צעד ראשון, זה כבר שם אותנו במקום טוב.
אותנו הפרסומות גם מנהלות.
הפרסומות הם חלק, זה אנחנו צריכים להתמודד עם כל מיני אתגרים בדרך, זה האתגר המיידי שעומד בפנינו, ומיד לאחר הפרסומות נהיה חזרה איתכם בהמשך הדרך למנהיגות נכונה.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי וליס והרב אליעזר איזיקוביץ'.
חזרנו לכם מאזינים יקרים בתוכנית המסע, אני כאן אליעזר איזיקוביץ' ואיתי באולפן הרב ישי וליס, ואורח מיוחד במינו מר משה קטן, מומחה למנהיגות, מנהל של חברות בכירות במשק הישראלי, וכיום גם הבעלים של חברה שלו עצמו, בשיתוף פעולה עם שותף. ואנחנו מדברים פה על התכונות הנדרשות והנרכשות על ידי אדם שרוצה להיות מנהיג. ובחלק הקודם של התוכנית הסתבר לנו שבעצם בכל אחד מאיתנו מקנן מנהיג קטן, שצריך להפוך אותו מקטן לגדול. אנחנו זקוקים לתכונת המנהיגות בהרבה מאוד מישורים בחיינו. ואתה משה הסברת שאולי הבסיס למנהיגות מוצלחת זה היכולת לקבל משוב מהסביבה, ללמוד מה צריך להשתפר. זאת אומרת, ניגוד לדימוי כאילו שהמנהיג הוא האדם החזק, השפיץ של הפירמידה, האיש על פיו אישה כל דבר, אתה מביא אותנו לתובנה הפרדוקסלית, שדווקא האדם שנמצא שם למעלה, צריך שיהיה עוד מישהו שנמצא מעליו, ויעביר עליו ביקורת, ביקורת בונה כמובן. אבל בלי זה הוא לא יכול להיות מנהיג.
אין ספק, זה נכון מאוד. הסיפור של קבלת משוב מהסביבה, שזה יכול להיות או מהמנהל שלך, או מהקולגה שלך, או לעתים גם מהעובד שלך, הוא דרמה לתהליך ההתפתחות שלך בתור מנהיג. אמרנו שלא נולדנו להיות מנהיגים. רובנו נולדנו כאחד העם. וכדי לשפר את איכות המנהיגות שלנו, אנחנו נדרשים, בין היתר, גם לקבל משוב מהסביבה שלנו. זה משוב שבונה אותנו ומעצים אותנו ומגדיל אותנו. למה? כי אם אנחנו מקבלים משוב על משהו שעשינו לא נכון, זאת בדיוק ההזדמנות לשפר את זה, ולא לחזור על אותה טעות שעשינו לפני יומיים או לפני שבועיים. זה בדיוק המקום שמעצים אותנו.
עכשיו, התכונה הזאת של היכולת לקבל משוב, הענבה הזו שנדרשת מן האדם כשהוא מגיע ואומר לעובד שנמצא מתחתיו, בוא תראה לי איך אני יכול להשתפר, איך זה משתלב עם העובדה שהמנהיג בכל זאת צריך להיות הבוס, הוא צריך להחליט בסופו של דבר.
אני רוצה...
זה לא יוצר פה איזושהי סתירה מסוימת?
נכון, זאת שאלה מדהימה, מרתקת מאוד, זה אתגר מאוד גדול, ואני רוצה להציע לכם משפט שיכול לעזור לך מאוד. כשאתה נפגש עם מישהו, שזה יכול להיות או הקולגה שלך או העובד שלך, ואתה רוצה לבקש ממנו משוב, ואתה חושש לקבל את התשובה, תשמע, פה היית מצוין ופה לא היית מצוין, ופה היה חסר לי ופה היית מיותר, תשאל אותו שאלה פשוטה, נגמרה הפגישה ביניכם, תגיד, אני משה, אני תרמתי לך משהו בחצי שעה האחרונה? עכשיו, זאת שאלה מדהימה, למה? כי אם אתה רואה שהבן אדם שעונה לך, עונה לך בגמגום כלשהו, ולא עונה ברעיתות, משמעות העניין שכנראה לא תרמת לו כלום, וזה צריך לקחת אותך למחשבה, איך אתה מכין את עצמך טוב יותר לפגישה הבאה. ויכול להיות שהאדם שעונה לך הוא אדם מאוד כן, והוא אומר לך כן, פה תרמת לי מצוין, ופה לא תרמת לי, וזה בסדר גמור. זה בדיוק החלק שבו אתה חייב לקבל משוב. תחשוב על זה, אתה יושב עם בן אדם במשך חצי שעה, לכאורה גנבת לו, גזלת לו ברשות, או שלא ברשות 30 דקות מחייו.
אבל מה נתת לו? זה השאלה.
אתה מצפה שתיתן לו איזשהו ערך מוסף. כי אחרת הוא לא סתם בא אליך לפגישה. הערך המוסף הוא בעצם המתנה שאתה נותן לאיש. עכשיו, אם הערך המוסף הוא מדהים, נפלא. עשית איתו מעשה מצוין במהלך החצי שעה, או השעה שישבת איתו. דבר נוסף, כדי לקבל משוב, אנחנו צריכים להכיל את העובדה שאנחנו לא מושלמים, וזה מאוד 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 קשה. כי קל לי לבוא אליך ולבקר אותך.
כי אנחנו בכלל חלקנו מושלמים הרי.
קל לי מאוד לבוא לבקר אותך, כמו שיתרו אומר לו, תשמע, למה אתה עובד ככה? זה לא בסדר. הוא לא אומר לו, תקשיב, גם אני לא בסדר. הוא ישר מתיח בו, למה אתה לא בסדר? ומשה, מקשיב, מכיל את זה על עצמו, שזה תכונה של מנהיג אמיתי.
אבל פה אני רוצה להעיר,
לא זו בלבד.
הרישי, אתה ציינת מקודם, וזו תובנה מאוד יפה, שבאמת לא בכדי משה הוא גם הענב מכל אדם. כי מסתבר שהתכונה שמאפשרת לקבל ביקורת, זה תכונת הענבה קודם כל, ומה זה ענב? ענב הוא יודע את ערך עצמו, אבל גם יודע שהוא לא מושלם, ושיש לו תמיד מה ללמוד, ומכל מלמדי השכלתי, וזה התכונה הקלאסית שיש למשה רבינו, וזה מה שמאפשר לו להקשיב לדבריו של יתרו. ואתה יודע, אני מנסה לדמיין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מנהיג במרכאות מהסוג שלנו, מהתחום הפוליטי. מישהו כמו יתרו היה מתחיל להגיד לו את זה, הוא אומר, מה אתה יודע, אתה בא מארץ מדיין, אני מלווה את העם הזה כבר ממצרים, אני עמדתי מול פרו, אני קראתי להם את הים, מי אתה שבכלל תלמד אותי איך עושים את העבודה הזו? יש לי ניסיון גדול שלך לעולם לא יהיה. כך היה מגיב מנהיג טיפוסי מהסוג המצוי. ומשה מקבל את הדברים, שומע, והמדהים ביותר, גם יסם.
וזה בדיוק הנקודה שהיא מדהימה. אם דיברנו על ההגדרה של מה זה מנהיגות, שאנחנו מחוללים מציאות חדשה, זה אומר שאנחנו בעצם לוקחים את מה שיש לנו היום ועושים משהו אחר. ותראה מה קרה למשה. משה בעצם הקשיב בקשב רב, בגלל הזכות של הענבה שלו, ויישם מציאות חדשה, ופתאום עכשיו יש לו שרי מאות ושרי אלפים, ובעצם הוא מנהל את העם שלו, או את החברה שלו, בני ישראל בעם, בשיטה אחרת ממה שהוא ניהל אותה קודם. אחד, הוא נפרד מהכוח ומהסמכות שלו, ונתן אותה לסגנים שלו, או לעוזרים שלו, שזה לעצמו תהליך מאוד מאוד קשה, שהמנהיג עצמו צריך להיפרד מהכוח.
למה? כי מנהיגים נוטים להיות ריכוזיים?
מנהיגים נוטים מאוד להיות ריכוזיים, כי הריכוזיות והכוח הזה נותנת להם
נותן
משהו.
נותן לך שליטה.
נכון. ודבר נוסף, הוא מייצר מציאות חדשה. הוא עבר ממשבצת הדיבורים, ממשבצת המחשבות, ממשבצת התובנות של יתרו, למשבצת המעשים. שהמעבר הזה הוא שילם עליו מחיר מאוד כבד.
זאת אומרת, אתה
מה המחיר שהוא שילם?
עוד, רגע, עוד שלב מסוים בנושא הזה של מנהיגות, הנה אנחנו לומדים פה בעצם חוץ מזה של היכולת לקבל ביקורת, שלב לא פחות חשוב, אולי חשוב יותר בנושא של ביקורת, זה ליישם את זה. יש נקודה אחת שאני חושב שאולי חשוב להדגיש לפני שאנחנו מתקדמים, כי אנחנו מתקדמים מהר מאוד וכולם הולכים לצאת פה מנהלים גדולים.
מנהיגים גדולים.
מנהיגים גדולים. צריך לזכור שאנשים הרבה פעמים מחליפים בין ביקורת לבין התחת השמות. זאת אומרת, פעמים רבות שאנחנו שומעים ביקורת, אנחנו לא רואים את זה כביקורת בונה, אלא אנחנו נכנסים למגננה, כי אנחנו מרגישים שיש פה בדיוק, פשוט מאשימים אותנו, אתם לא בסדר ב-XYZ. באמת צריך אולי מראש, גם כשאנחנו מבקשים ממישהו את אותה ביקורת, להסביר לו שזה ביקורת ולא התחת האשמות, כי כשמישהו מטיח בך האשמות, התגובה הספונטנית של רוב בני אדם זה התגוננות.
והסתגרות, והתנתקות.
או התקפה.
אבל בוא נלמד רגע ממשה. שימו לב מה קרה למשה. למשה ברור שיתרו לא נותן לו משוב על פי ההלכה במרכאות. הוא לא אומר לו מה אני רואה, הוא לא אומר לו מה חסר, והוא לא אומר לו מה לא טוב בסוף ומה בסוף צריך לעשות. הוא ישר מטיח בו שהוא עובד לא טוב.
זאת אומרת, הוא אומר, מבחן התוצאה?
רע מאוד. ומשה, בתור מנהיג, מנצל את הענבה הגדולה שיש בו, שזה מה שמצליח להשאיר אותו איתן עומד מול אותה ביקורת, מקשיב ויכול לקבל את הביקורת הזאת, למרות שהם מתיחים בו ביקורת מאוד קשה. והוא אומר, הבנתי מה שקורה. לכן מחר בבוקר שאנחנו מקבלים ביקורת מהאנשים, לא כולם ייתנו לנו ביקורת על פי הספר. ישנם אנשים שיתנו ישר ביקורת מתיחה וירדו ישר לשורה התחתונה ויגידו, ככה לא עובדים, עובדים בשיטה הבאה והבאה. ומה אתה תגיד לו? תשמע, לא ככה נותנים ביקורת, תיתן לי בהתחלה משוב מה טוב ומה לא טוב, חיובי, זה לא עובד. זה בסדר, אתה, בתור מנהיג, אתה יודע לתת משוב, זה מצוין, אבל לא כולם יודעים לתת לך משוב. לעניין הזה, אנחנו נדרשים להבין שלא כולם יודעים לתת משוב, וזה בסדר, אנחנו לא רוצים לחנך אותם, אנחנו צריכים להבין מה הם אומרים בכל זאת.
להפיק את התועלת בין השורות.
לבוא. אבל לפני שאנחנו מתקדמים באמת הלאה, יש איזה פתאום תוך כדי שאני מקשיב לשיחה הזו, עוד איזושהי תובנה קטנה שנופלת בראשי, ביחס שבין יתרו לבני ישראל. בעצם השאלה, למה יתרו, הוא ה... אוקיי, דיברנו על זה שמשה רבינו לא מציע את הפתרון, כי הוא, כי אין חבוש מתיר עצמו, הוא עצמו מונח בבעיה, אז הוא לא מוצא את הפתרון. אבל משה רבינו לא לבד במדבר, יש סביבו 600 אלף בני ישראל. למה אף אחד מהם לא בא להציע את מה שיתרו בא ומציע? למה צריך לחכות לאוטסיידר הזה שמגיע מאי שם ממדיין, שהוא יראה את הבעיה כשיש כל כך הרבה אנשים מוכשרים בלי ספק, בתוך בני ישראל, אנשים שליוו את כל התהליך ויצאו ממצרים ורואים את משה לא למשך כמה שעות, אלא כבר מלווים אותו שנים על בישנים, למה הם לא מציעים את מה שיתרו מציע?
אני לא יודע למה הם לא מציעים, אני רוצה לקחת את אותו דוגמה לעולם העסקים.
אוקיי.
בעולם העסקים המון פעמים אנחנו מגיעים לחברה, ואנחנו מבקשים לעשות תהליך של שינוי, ואנחנו לא כל כך מצליחים, או אפילו לא רואים את מה שיש לנו, אנחנו מביאים יועץ מבחוץ, והיועץ אומר לנו, תשמעו, אתם עובדים לא טוב, יש צווארי בקבוק, ואנחנו מציעים לכם לעבוד בשיטה הבאה. ואז המנהל, הבכיר באותה חברה, המנהיג, בראש הפירמידה שואל את עצמו, מה קורה פה?
למה אני עצמי לא ראיתי את זה?
למה אני לא ראיתי את זה? טוב, הבנתי למה לא ראיתי, כי אני לא רואה את עצמי, אבל איפה היו אנשיי? למה הם לא ראו את זה? למה הייתי צריך להביא מישהו מבחוץ, לשלם לו שכר, ושהוא יגיד לי שאני לא עובד טוב בתוך החברה, אני לא מנהג, אני לא מנהיג אותה טוב. יש לזה הרבה מאוד
סברות. כי כולם בסירה אחת, ובאמת, כמו שאמרנו, כמו שאין חבוש מתיר עצמו בית האסורים, אם באמת הוא יצליח לרתום את כולם, וכולם מרגישים חלק מהנסיעה בעול, אז חייבים מישהו מבחוץ שיבוא ויעיר את עיניהם.
אני רוצה לתת עוד סיבה אחת.
אוקיי.
סיבה לא פופולרית, אבל היא בהרבה מאוד מהמקרים מציאותית היא נכונה, ואני אומר את זה מניסיון אישי, שלי ושל המנהלים שלי. ישנם הרבה מאוד מנהיגים שאומרים לנו בעיניים, אל תיתנו לנו ביקורת.
וואו.
יתרה מכך, יש הרבה מאוד מונהגים שלא רוצים לתת ביקורת למנהיג. למה אנחנו צריכים להסתבך עכשיו איתו ולהגיד לו שהוא לא מנהל טוב את העסק? זאת הרבה מאוד פתיחות, הרבה מאוד עוצמה של המנהיג שמאפשר לאנשים תחתיו להגיד להם כן, אתם יכולים להגיד לי מה לא בסדר.
אבל גם כשהמנהיג אומר את זה מן השפה ולחוץ, לא תמיד הוא מתכוון לזה באמת, וייתכן
שהפרצוף
שלו והסגנון שלו והטון משדרים, אני מיליתי פה את התופס, אבל שאף אחד לא ייקח את זה ברצינות יותר מדי.
אם בשבת אתה אצל החותן שלך, אומרים חותן?
חותן.
חותן. אם אתה בשבת אצל החותן שלך, והוא אומר לך, אליעזר, בבקשה, תן לי ביקורת. תגיד, אשתך לידך, ילדים לידך, נכדים לידך. לא בטוח שאתה נותן ביקורת, זה מאוד מסובך, זה מאוד מורכב, זה לא כזה פשוט. אז גם בעולם העסקים, אנחנו נופלים לאותה משבצת. מה שיכול לשחרר אותנו, זה אותו מנהיג עליון, שאומר, אני מרשה לכם לעשות את זה, אני מרשה לכם לומר לי את זה.
אני חושב שאני אעיר עוד איזה תובנה פסיכולוגית קטנה שעולה מפה, ויש לה גם כן השלכות מעשיות. צריך להבין את היחס של העובדים בחברה במרכאות, במקרה הזה בני ישראל, הרי מבחינתם משה רבינו, באמצעות עשיית הדשמיה, הוא פותר הבעיות האולטימטיבי שלהם. הוא הוציא אותם ממצבים שאף אחד אחר לא ידע איך לצאת מהם. הוא זה שדיבר עם פרעו ויצא משם בחיים. הוא זה שהתעסק עם המצרים ועשה להם דם צפרדי הקינים ושרד את זה. הוא זה שאפילו במשבר הגדול מכולם על שפת ים סוף, כשנראה היה שקלו כל הקיצין, הוא מצא את הדרך. אז איפשהו בקטע המנטלי, ההסתכלות של בני ישראל, משה רבינו, אנחנו לא צריכים לתת לו ביקורת, הפוך, הוא זה שתמיד פותר את הבעיות.
מצד שני, אם אתה מכיר אבל את התורה, זה לא עובד ככה. עם ישראל הוא מטיח האשמות במשה על ימין ועל שמאל, בכל המקומות, אנחנו רואים עם ישראל. כנראה שיש הבדל בין ביקורת לבין התחת האשמות.
לא, אבל אני רוצה לקחת את זה.
מגיעים במקום אמוציונלי, מקום של רגשות.
אני רק רוצה להמשיך את זה גם בקטע פרקטי לענייננו, כי אתה מקודם לקחת דוגמה של אבא וילדים, והאם הילדים ייתנו ביקורת לאבא. ומאוד יכול להיות שכאשר היחס בין המנהל, המנהיג, כן, לבין אלה שתפעם, הוא יחס של באמת של הערצה, של האיש הגדול שתמיד פותר את הבעיות, והרי ככה ילדים מסתכלים על הורים, כן? האבא שהוא תמיד, הוא יודע להכלי לסדר דברים. ולא משנה באיזה גיל זה דרך אגב. גם בגיל מבוגר יש איזושהי הסתכלות כזאת אינסטינקטיבית. נכון. אבא, הוא יודע מה עושים. וכשזאת ההסתכלות, אי אפשר לצפות באמת לקבל משוב אמיתי מאנשים שרואים בך, אתה בתור המנהיג, את הפתרון לכל בעיה. פה באמת צריך אאוטסיידר שלא גדל מתוך המערכת ולא ינק ולא ספג את הגישת ההרצה הזו וההתבטלות.
שהוא מרשה לעצמו לבקר.
כן, והיתרון שלו שהוא, זאת אומרת, במקרה הזה החיסרון, שהוא כביכול זר ולא במותק.
במקרה הזה הוא היתרון.
זה היתרון הגדול, כי הוא במחינת אורח שמגיע מבחוץ, רואה את הדברים נכוחה, אין לו רגשות התבטלות או הערצה מופרזים לאיש למעלה, הוא אומר לו את האמת כפי שהוא רואה אותה, קח את זה, אל תיקח את זה, והוא גם מסתלק אחר כך, זאת אומרת, גם אין לי עניין לקיים איתך איזשהו קטע של חנפנות או התבטלות בפניך, אני יש לי את החיים שלי, אני חוזר למקומי ולארצי, ואני רק אומר את מה שטובת העניין דורשת.
אני מבקש לומר משפט לסיכום. מנהיגים שנדרשים לחולל שינוי או לייצר מציאות חדשה, הם נדרשים למשמעת עצמית וליכולת הקשבה. כשאנחנו מדברים על משמעת עצמית, זה אומר שאם אנחנו רוצים לחולל מציאות חדשה, אנחנו נדרשים לעבור ממשבצת הדיבורים למשבצת המעשים. כפי שנאמר, ברוך אומר ועושה.
אז כפי ששמענו, חשוב לדבר וחשוב לא פחות לעשות. אז דיבורים עשינו עד עכשיו, כרגע אנחנו נעבור לעשייה, דהיינו לפרסומות, לחדשות, ומיד אחר כך נהיה במחצית השנייה של תוכנית המסע. אל תלכו לשום מקום, יהיה מעניין, מרתק ומחכים כמו תמיד. להתראות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי וליס והרב אליעזר איזיקוביץ'. המסע עם הרב ישי וליס והרב אליעזר איזיקוביץ' ובהשתתפות מרצי ערכים.
שבנו אליכם בתוכנית המסע. הערב התוכנית עוסקת בנושא של מנהיגות, פרשת יתרו. אנחנו מדברים למעשה על המנהיגות של משה, על המנהיגות של יתרו, יכולת האצלת סמכויות, קבלת ביקורת. איתנו באולפן נמצא מר משה קטן. משה קטן, למי שלא היה בשעה הראשונה, הוא למעשה ניהל מספר חברות גדולות מאוד בארץ במשק הישראלי. כיום הוא למעשה לקח את הנושא הזה של המנהיגות, מנהיגות מבראשית, זה למעשה הפרויקט המרכזי שמלמד מנהלים להפוך למנהיגים, כאשר לא מדבר, התוכנית היא לא רק תוכנית עסקים לאנשי עסקים, אלא למעשה לנסות ללמוד מהתוכנית הזאת איך אנחנו מנהלים את עצמנו. בשעה הראשונה באמת עסקנו על היכולת של קבלת ביקורת, על היכולת של משה לקבל את הביקורת של יתרו ולהביא את זה לעולם היישום, ליישם את הדברים. בין השורות ולמעשה בזמן ההפסקה ציינת משה, שלא רק משה רבנו, כן, במקרה שלנו, מקבל את ההחלטות ומבצע את השינויים.
משה הגדול ומשה קטן.
כן, יש לנו את יתרו. יתרו למעשה מגיע ושומע ממשה רבנו את כל מה שיש לו גם לומר, וגם יתרו מבצע שינויים הפעם, אבל השינויים הם לא שינויים בנושא של מנהיגות וניהול, אלא מנהיגות עצמית, בנושא שינוי הדרך. יתרו למעשה, אנחנו מכירים את יתרו, מדובר פה במנהיג הגדול של דווקא של עובדי האלילים, הוא מכיר את כל העבודות זרות למיניהם, לאחר שהוא רואה מי זה אלוקים, מתי ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם, הוא מבין את המשמעות מה זה בעצם האלוקות, וגם כן משנה את הדרך שלו, שזו יכולת של לשמוע ביקורת, ולבצע שינויים בעולם הפרטי של, של האדם. אתה נתקל בזה גם כן, גם בעולם העסקים, בשינויים הקטנים האלה שאנשים עוברים בחיים שלהם, מתוך באמת שומעים, הנה, האמת מול העיניים, ומסוגלים לבצע באמת שינויים, או שזה רק בתיאוריה?
אני חושב שזה גם בתיאוריה, ובעיקר בעולם המציאות שלנו. אנחנו נתקלים, אני באופן אישי נתקל בהרבה מאוד מנהלים, ששומעים, מקשיבים, מכילים את מה שנאמר, ואומרים לעצמם, הגיע הרגע, שאני לא רק אעשה שינוי של המציאות שאני חי בה, אלא אני אעשה שינוי של הייעוד שאליו אני נולדתי לעולם הזה, כמו שיתרו בעצם עבר מלנהל את מדיין מהפן הימני של המפה, ועבר אליה לפן האחר של המפה. וזה בעצם הגדולה של המנהיגים, כי אני מזכיר שאחד מההגדרות של עולם המנהיגות, זה היכולת שלנו לחולל מציאות חדשה, ולייצר שינוי שהוא אישי בקרבנו, שקשור לייעוד שלנו, להתנהלות הפנימית שלנו, ושינוי במציאות שבה אנחנו מתנהלים או מנהלים.
עכשיו, גם באופן אישי אני יודע, אתה בעצמך למעשה, זה לא שהעזיבו אותך מהמקומות שאותם ניהלת, החלטת לקחת צעד אחורה, או אולי אפשר לקרוא צעד קדימה, אתה תגיד לנו איך לקרוא לזה, לעזוב את כל תפקידי הניהול וההנהגה הבכירים שבהם עסקת, וללכת עם מה שאתה מאמין בו, וללכת עם זה עד הסוף, ולהקים את הרעיון שלך, לא רק להיות עצמאי ולקחת הסיכון הכלכלי שבנושא, אלא באמת, כל זה היום קוראים לזה הגשמה עצמית, להגשים את עצמך.
אבל אגב, לפני שמשה יענה, אני חייב לציין שזה בעצם גם תכונה של מנהיג, זה היכולת להנהיג את עצמו לכיוונים בלתי צפויים. להחליט בשלב מסוים, אני לא רוצה להיות המנהיג של החברה, אני רוצה להיות מנהיג של משהו אחר. זאת אומרת, מנהיגות היא הרבה מעבר לפעולה טכנית, זה ממש הגדרת אופי של אדם. ואתה בחיים שלך, משה, כנראה יש לך את זה, כי עשית את זה.
אז כמו שבאמת אישה אמר ואליעזר אתה גם, אני נכנסתי לתהליך שבו אני החלטתי להגשים את עצמי באופן אישי בפן הרוחני שלי, שמדבר על פרויקט שנקרא מנהיגות מבראשית. וזה בעצם לחקור את עולם המנהיגות של המנהיגים שלנו, ללמוד אותו, להכיל אותו וללמד אותו את שאר המנהלים בארץ.
רגשת שזה גם בך עשה שינוי, הלמידה הזאת פתאום למדת דברים חדשים שלא ידעת?
מה שזה עשה בי, זה עשה בי שני דברים. אחד, התאהבתי בעולם שנקרא עולם היהדות, שגיליתי אותו רק דרך הפרויקט הזה.
זאת אומרת, קודם לכן לא היית מחובר לעולם הזה?
וקודם הייתי מחובר לעולם היהדות, בעיקר דרך ההלכות, דרך מה מותר ומה אסור, ופתאום גיליתי שישנו פה אוצר ענק, שאני בתור סטודנט למנהל עסקים תואר ראשון, וגם עכשיו שאני לומד דוקטורט בעולם המנהיגות, אף אחד לא אמר לי, תשמע, ישנו עוד איזה ספר קטן, שכדאי ללמוד ממנו, כי יש המון אירועים שם, שאתה יכול ללמוד איך בעצם מנהיגים מתפתחים. ואני חושב שזה, אני מרגיש באופן אישי, שזה הייעוד האישי שלי, שאני רוצה להגשים אותו, להביא אותו לעולם, זאת הבשורה החדשה שאני רוצה להביא אותו לעולם. מנהיגות מבראשית זה פרויקט שמביא שתי מתנות מאוד גדולות לעולם. המתנה הראשונה אומר, שישנו עוד ספר אחד, שדרכו אפשר ללמוד את עולם המנהיגות. בנוסף לאירועים ולספרים שאתה לומד באקדמיה או בעולם העשייה. והדבר השני, שזה יותר גדול, זה מקרב אותנו לעולם היהדות. פתאום אנחנו מבינים שהיהדות היא אוצר בלום ומתנה אחת גדולה, וההתחזקות והזהות היהודית שלנו בתור מנהלים היא הולכת ונעשית עצומה. ואני חושב שזה משהו שאנחנו בתור מנהלים, ואני אומר את זה בתור מייצג את עצמי, ולא מעט מנהלים במשק הישראלי, שלא מודעים בכלל לכל מה שקורה בעולם היהדות, סלש עסקים, סלש מנהיגות.
זאת אומרת, הם לא חושבים שזה בכלל רלוונטי לתחום שלהם. זה גם אדם שמחבק היהדות.
אני חשבתי שזה לא רלוונטי.
בעצם הגישה היא, היהדות זה משהו יפה, משהו מכובד, אבל עכשיו אני בביזנס, עזוב, בוא נשאיר את התורה בחוץ, אנחנו כרגע עושים פה עסקים.
זו הדעה הקדומה.
ואתה אומר, זה ממש חסר שחר. אם אתה מחובר לשורשי היהדות, אז אתה שואב משם ויונק כוחות ותובנות שהופכות אותך גם למנהיג אפקטיבי יותר בתחום שבו אתה עוסק. אבל אני רוצה להעיר עוד דבר. הרבה מהדברים שאתה תיארת בשעה הקודמת על התכונות של המנהיג, זה בעצם עניין של מידות טובות. ענווה, מתינות, סבלנות, התגברות על הכעס. גם אם אדם יודע באופן תיאורטי שמנהיג טוב אמור להיות מצויד בכלים הללו, בשביל לרכוש אותם בפועל, נדרשת עבודה גדולה של אימון עצמי, של תרגול עצמי. גם בזה אתה נותן הדרכות בקורסים שלך?
אחד מהדרכות שאנחנו נותנים למנהלים שלנו, זה בעצם רגע לפני שאתה מנהל את האחרים, ונדמה לי שאתה ציינת את זה בפתיח, זה אנחנו נדרשים לנהל את עצמנו. מה זה נקרא לנהל את עצמנו? לנהל את עצמנו זאת אומרת להכיר את עצמנו. להכיר את עצמנו משמעות העניין שאני יודע מה העוצמות שבתוכי, ומה החולשות שבתוכי. תדמיין סיטואציה שבה אנחנו נפגשים, ואנחנו שואלים את האנשים בסדנה, מה העוצמות שלך? וכולם אומרים, העוצמות שלי זה 1, 2 ו-3, כי זה מאוד קל להגיד. וכשאני שואל מה החולשות שלכם, אז מעט מאוד, אם בכלל
אתה
מישהו...
אתה באמת שואל את השאלה הזו?
אני באמת שואל. ואז מה שאני עושה, ואני עושה לכם עכשיו אמיתי, אני פותח את הארנק שלי, ואני מוציא מתוך הארנק שלי את הסוואט. רק שנייה, לא הכנתי את זה.
לא, זה ספונטני לגמרי.
יו,
בעצם הסדנה שלך היא לא רק הרצאות פרונטליות, אלא אתה מפעיל את החבר'ה באופן דינמי בכל מיני תחומי עשייה שבו הם מתרגלים את הנושאים הנלמדים.
שאומר שבדרך כלל שמנהלים מראיינים באמת אנשים לפני עבודה ושואלים אותם מהי התכונה השלילית שלהם, התשובה הקלאסית היא זה אני פרפקציוניסט.
לא, אז אני עונה לך.
זה השלילי.
הנה, אתה רק, אני אקציג, כן, משה מציג פה איזשהו תופס קטן כזה שעליו נאמר, סוד המנהיגות בבראשית, חזון אישי עם רשימה של כל מיני ערכים ותהליכים. מה בעצם הדף הזה משמש?
הדף הזה בעצם אומר, זה התקציר של איך אנחנו משפרים את איכות המנהיגות שלנו. אמרנו שאם אחד מהיהודים שלנו זה לשפר את איכות המנהיגות שלנו כי אנחנו לא מושלמים, ואנחנו נדרשים לעשות מחר יותר טוב מהיום, והיום יותר טוב מאתמול, אז יש לנו בעצם כמה דברים שאנחנו נדרשים לעשות. הראשון זה לכתוב מה החזון האישי שלנו.
מה זה נקרא חזון אישי?
מה המציאות שאותה אנחנו רוצים לייצר או לחולל?
הצבת מטרות בעצם.
במהלך העתיד הקרוב. שניים.
אבל אתה יודע, רוב האנשים כבר פה נתקעים, כי הם פשוט מגיבים למה שקורה סביבם. אין להם שום חזון מוגדר.
אז אנחנו עוזרים להם. אנחנו עוזרים להם לייצר, אנחנו עוזרים להם לייצר בסדנאות חזון אישי.
אתה תשאל אנשים מה אתה רוצה, אני רוצה לשרוד רק את הימים הקרובים ושלום.
זה בסדר. זאת ראייה מצוינת, אבל 24 שעות. מנהיגים רואים, אמרנו, שנה, שנתיים, 10 שנים קדימה. איזה מציאות?
אגב, לא מנהיגים פוליטיים בארץ. אוקיי.
איפה אני פוגש אותך בעוד 5 שנים? מה המציאות שאתה רוצה לראות אותה? אוקיי? אנחנו עוזרים לאנשים לייצר את המציאות הזאת. אחר כך אנחנו מבקשים מהם לרשום מה הערכים שלכם? זאת אומרת, מה הם כללי ההתנהגות שאתם רוצים להתנהג על פיהם? אז אלה כללי ההתנהגות שאנחנו מלמדים...
זה נראה ממש ככה, אני רואה פה 10 כללים, 10 הדיברות של מנהיג. זה, כן? אפילו הצורה שהצבת את זה, זה נראה כמו לוחות הברית, שזה בעצם הרעיון.
והדבר האחרון שאנחנו מתחילים, אמרנו לעשות, זה אנחנו רושמים בעצם, אנחנו מתחילים בתרגיל מאוד חשוב, שזה כל הזמן יושב אצלנו, אנחנו רושמים פה בעצם את העוצמות שלנו ואת החולשות שלנו. אז אם אתה רואה פה רשום מה העוצמות שלי, ורשום פה מה החולשות שלי, אני מקריא את זה לאנשים. דרך אגב, את החולשות האלה קיבלתי ממי, מהעובדים שלי, מהמנהלים שלי, כי אני לא רואה את עצמי, ואפילו מהילדים שלי. ואז כינסתי אותם וריכזתי אותם פה, ואז מה שקורה פה...
וכולם ישרו שאכן אלו הם החולשות.
אלה החולשות שלי.
אבל צריך לציין שלא רק חולשות רשומות על הדף הזה, זה נקרא כרטיס אישי סוואט.
סוואט.
שמציין גם, יש בו ריבוע משבצת של עוצמות, משבצת של חולשות, משבצת של איומים ושל הזדמנויות. זה אמור לתת מין תמונת פרופיל עדכנית, איפה אתה נמצא ביחס לעצמך וביחס ליעדים שלך.
מצוין, מצוין, מצוין.
זה ממש כרטיס חשבון נפש, אני חושב שכל אחד צריך להכין לעצמו מין כזה כרטיס חשבון נפש. הצבת יעדים, מטרות, ואיך מתקדמים.
אנחנו מדברים פה על הנהגה, אבל הנהלה צריך לציין שבספר הכוזרי, כשמלך כוזר שואל את החבר היהודי, מי הוא בעיניך דמות המופת, מי הוא האידיאל, מה החזון שלך, כן, נשתמש בטרמינולוגיה של משה, מה החזון שבו שאתה רואה, אז הוא עונה מלך. תלמיד חכם הוא מלך. האיש החסיד, כלומר, האיש השלם, הוא מלך. במה מתבטאת מלכותו?
מולך על עצמו.
הוא מולך על עצמו. מדהים. קודם כל זה מתחיל משם, עוד לפני פוליטיקה ולפני מדיניות ודברים כאלה, קודם כל הוא יודע לתת לעצמו את מה שהוא צריך לתת, בבלנס המושלם, באיזון הנכון, באופן שאף חלק באישיות לא ייקח יותר או פחות ממה שהוא צריך. וחוכמת האיזון הזו, זה ההתחלה של מלך. ומי שעושה את זה נכון ביחס לעצמו, יכול לעשות את זה גם ביחס לזולתו ולמערכות שבו הוא נתון, אבל מישהו מולך על כל מיני מערכות ורק על עצמו הוא לא מולך, הוא לא יגיע רחוק, הוא לא מלך על שום דבר.
מאוד.
יפה. אני רוצה אבל עוד שתי נקודות אחרונות. ככה, לדעתי... מנהיג מעבר לענווה שתיארת ולכל יתר, הוא גם צריך אומץ. הוא צריך אומץ כי בסופו של דבר הוא נמצא על השביץ, הוא מקבל את ההחלטות, הוא גם סופג את התוצאות לטוב ולמוטב. ומאיפה רוכשים את האומץ? הרי לכאורה יותר פשוט לרוב האנשים. יש אנשים כמובן שהם אימפולסיביים, רוב האנשים מעדיפים לתפוס מחסה ושמישהו אחר יחליט.
להיות האיש הקטן.
כן, עזב אותי. או גם כשמקבל החלטה הוא מנסח אותה בצורה כל כך מאורפלת ועמומה, שבעצם לא ברור מי החליט ותמיד אפשר לזרוק את האשם על אחרים. אז מאיפה רוכשים את תכונת האומץ הנדרשת? האם גם לכך יש התייחסות?
קודם כל בואו רק נזכיר, זאת שאלה מאתגרת מאוד, שלהיות מנהיג זה מקצוע מאוד קשה, אם לא הכי קשה בעולם. למה? כי אנחנו בעצם מנהיגים אנשים שתמיד יש להם חוות דעת, תמיד יש להם דעה, שלא לדבר על יהודים וישראלים שתמיד הם יותר ביקורתיים בהשוואה
לכל אחד אחר.
לכל אחד אחר. ולהיות מנהיג זה מקצוע מאוד קשה. זה המקצוע הכי קשה שהיה לי, הוא היה קשה לי, הוא קשה לי היום, והוא יהיה עוד יותר קשה לי במהלך השנים הבאות.
למה?
כי להנהיג זה בעצם לקחת עכשיו חבורה שהיא סובבת אותך, שזה המנהלים שלך, הקולגות שלך, העמיתים שלך, העובדים שלך, המשפחה שלך, ולהעביר אותם איזשהו תהליך שינוי. עכשיו, הם צריכים להבין, יחסית זה קל, אם הם לא מבינים בפעם הראשונה, אנחנו נסביר פעמיים, ובמועד ג' הם יבינו, הם צריכים להסכים, זה כבר יותר מסובך, הם לא כולם מסכימים, בהגדרה, אף אחד לא מסכים איתנו. הם צריכים גם להאמין בנו, זה כבר יותר קשה. והם גם צריכים לאהוב את מה שאנחנו עושים ולאן שאנחנו לוקחים אותם.
טוב, זה ממש פרק.
תשימו לב, אפילו משה רבנו, המנהיג שלנו.
בסופו של דבר צריך ליישם. זה...
ובסופו של דבר אתה צריך ליישם את זה. לכן זה מקצוע מאוד מאוד קשה, זה תפקיד מאוד קשה. ואחד המחירים שאנחנו נדרשים לשלם אותו, זה האומץ להתעמת עם הסביבה. כי כשאתה עושה תהליך שינוי, זה דורש תשלום. והתשלום זה להתעמת עם הסביבה. הסביבה לא מאמינה לך. היא אומרת, עזוב, כבר ניסו, זה לא יצליח. הסביבה אומרת לך, תקשיב לי, אני פה לפניך. זה לא עובד. ואתה אומר, כן, זה יעבוד. ואתה צריך פשוט את האמונה. מה שאלת מה נדרש? האמונה בדרך שלך. האמונה בחלום שלך, בחזון שלך, שלשם אתה לוקח אותך ואת הסובבים אותך. זה בעצם מה שמאפשר לך להתעמת איתם ולעבור את כל הקשיים.
תשמע, משה, אני חייב להגיד משהו. אני שומע מהצד, מסתכל, אתה מדבר על עולם המנהיגות, עולם העסקים, גם אפילו הנהגה אישית, חיברנו את זה למוסר. אני מסתכל על זה מהעולם של ארגון ערכים. אני אומר לעצמי, בעצם כל מה שהצבת עכשיו, אלו האתגרים שאנחנו עומדים מולם. זה לפנות א' לקהל שלא מעוניין להשתנות. קודם כל להסביר, להוכיח באמת את האמיתות התורה, לדבר על האמת שנמצאת בדברים. גם אחרי ששכנעת את האנשים שהדברים האלה הם נכונים, יש להם שוב אתגר עכשיו לבוא, אוקיי, בוא נקבל את זה. בסדר, זה נכון, יש את ההתנגדות הפנימית. גם אחרי הקבלה של הורדנו את ההתנגדות הפנימית, הריקושטים, אתה צריך להאמין בזה, אתה צריך לאהוב את זה, לחבר את האנשים לתוך זה. זה ממש פרויקט שלם. אני חושב שאנחנו משתדלים לעמוד בו די בהצלחה, ובאמת יש הרבה פירות.
אבל ישי, זה אומר שצריך לשבת פה ולעשות חברות, ללמוד מנהיגות.
כן, זה אומר שאימא. חד משמעית.
יש לנו פה את הקורס. סוות הזה, שבאמת, אם אנחנו, לי יש חברותה שאני לומד איתו מנהיגות, ומנהיגות צריך ללמוד פעם בשבוע, כמו שאתה לומד.
אבל מה זה אומר? איך לומדים מנהיגות? מה, פותחים איזשהו ספר, או לוקחים איזה מקרה שקרה לך במהלך השבוע ודנים בו ומנתחים אותו?
יש המון דרכים. אחד הדרכים שאנחנו לוקחים, למשל, אנחנו לוקחים פרויקט אחד שנקרא חתירה למצוינות. ואנחנו מגדירים מהי נקראת חתירה למצוינות. ואנחנו קודם כל מוודאים ששנינו מרושתים על ההגדרה. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, מה עשינו במהלך השבוע או השבועיים האחרונים שאנחנו שיפרנו את עצמנו? או מה לא עשינו? ולמה זה לא הצליח לנו?
וזה עושים בחברותה.
בחברותה. כי אחד מדבר עם השני, אחד רואה את השני.
ומה הקשר בין שתי בין הזוג? זאת אומרת, מדובר במה? במנהל, בשני מנהלים?
לא, בשני עמיתים.
באדם שאתה מאמין בו.
באדם שאתה מאמין בו.
בבחינת קנה לך חבר.
ממש ככה. ממש ככה.
ולכן שווה אפילו לשלם עבור החברותה. כדי... עוד נקודה אחרונה, הייתי רוצה, אם יש לנו עוד כמה רגעים שאפשר להכניס לפה. תראה, דיברנו על אומץ שנדרש ממנהל, אבל בסופו של דבר, אחרי שכל השיקולים נשקלים, ואחרי שכל הצדדים נשמעים, כולם עוזבים את החדר, המנהל נשאר לבדו ספון במשרד, הוא צריך לעשות את הצעד הבא. הוא צריך להיות זה שיקבל את ההחלטה. והשאלה היא, איך מחליטים החלטות נכונות? התמונה היא כל כך מורכבת, לעתים היא לא מדויקת, לעתים יש ערפל, לעתים יש שיקולים רגשיים שמשפיעים על שיקול הדעת ועל קור הרוח. איך מפלסים דרך בתוך כל הבלגן הזה בשביל לזהות מהי ההחלטה הנכונה?
אני חושב שצריך לעבור קורס שלם בשביל לדעת לזהות את ההחלטה הראשונה.
יכול להיות שאין דרך לעשות את זה.
אנחנו נקרא לזה, נשאיר את זה כאן בסימן שאלה, ונקרא לזה סייעתא דשמיא. נצפה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו באמת בקבלת ההחלטות. משה, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך שהגעת. היה לי כיף לפגוש אותך גם בפלטפורמה הזאת, כמו בפלטפורמות האחרות. אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ולאחר מכן נמשיך את התוכנית שלנו בנושאים רחבים ונוספים שיש לנו בפרשה.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי וליס והרב אליעזר איזיקוביץ'.
חזרנו אליכם בתוכנית המסע. התוכנית שלנו עסקה עד לשלב זה בנושא של מנהיגות, ניהול. יש נקודה אחת באמת חשובה שלא הזכרנו אותה קודם, זה גם איך לבחור את המנוהלים שלך, או נקרא לזה את הסמנכלים, או את אלה למעשה, איזה תכונות אתה אמור לצפות מהם. ואנחנו באמת רואים שמשה רבנו מבקש, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוקים, אנשי אמת ושונאי בצע. זאת אומרת, מי שמסתכל על הדברים הללו, גם המבט שקיבלנו מקודם ככה ממשה קטן על כל הנושא הזה של המנהיגות, לאיכן לחתור ואיך מנהיג צריך לראות, מסתבר שאלו אנשים שאתה צריך גם סביבך. יש סיפור מפורסם, מספרים שבאמת למצוא אנשי חיל, מה זה אנשי חיל? זה אנשים שיש להם ניסיון, אנשים שבעצם עשו חיל במקומות אחרים, יראה אלוקים, שזה למעשה אנשים בעלי ערך מוסרי, בשביל שלא יחתרו תחתיך, בשביל שלמעשה תדע שיש לך עם מי לשתף פעולה.
וגם יעמידו את טובת הציבור לנגד עיניהם.
וזה באמת השלב הבא של אנשי אמת, שהם לא רואים את עצמם, אלא מסתכלים על האמת בעיניים. והשלב הרביעי זה שונאי בצע. ופה באמת אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה, אתה יודע, נדמה לי בשם החזוני שאמרו את זה בזמנו, שאם מחפשים מנהיג היום, אז את שלושת הפרמטרים הראשונים, יש, אבל את הנושא, שונאי בצע מאוד מאוד קשה להשיג. אז מישהו אמר בהומור שעם קצת כסף אפשר גם להשיג שונאי בצע. זאת אומרת, זה כל השאלה כמה אתה משקיע בזה.
כן, באמת, אתה יודע, אני כל הזמן הקשבתי לשיחה עם משה קטן, ותהיתי לעצמי כמה מהאנשים שמתקנים היום בכינוי מנהיגים, אתה יודע, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת בחירות, וכל אחד טוען לכתר, וכל אחד מנסה לשכנע שהוא המנהיג המוצלח ביותר, כמה מהם באמת היו עומדים בקריטריונים של המנהיגות על פי תורה? כמה מהם אנשי חיל, כמה מהם יראי אלוקים, וכמה מהם שונאי בצע.
היום כנראה שינו את כל הקריטריונים לקיוון אחר, כמה מהם הם פופולריים. חזל אומרים שאחד מהסימנים של עקבת הדמשיכה, זה פני הדור כפני הכלב. המושג של פני הדור זה למעשה המנהיג. המנהיג נקרא פני הדור.
פרצוף של הדור.
כן, אנחנו יודעים, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. מה פתאום פני הדור כפני הכלב, מה המשמעות? אז הרבה פעמים אני, בהרצאות שמדברים על אחרית הימים, מביא לאנשים איזשהו סרטון ככה, שיש תחרות כל שנה. זה מאוד מעניין, תחרות כל שנה של לוקחים אנשים מכל העולם, מי הבעלים שהכי דומה לכלב שלו. זאת אומרת, אנשים כבר כנראה, כמו שאומרים שבני זוג שחיים ביחד, זה לאט לאט הופכים להיות דומים, יש כאלה שבן הזוג שלהם, זה, מי שיותר חשוב להם זה הכלב, הם הופכים להיות דומים. אבל ברובד באמת המשמעות מה זה פני הדור כפני הכלב, לפחות אחד ההסברים, זה... אתה רואה אנשים בבני ברק לא רואים את זה אמנם, אבל בן אדם יוצא לטייל עם הכלב שלו. כל מי שיוצא לטייל בשעות הבוקר עם הכלב, הכלב תמיד רץ קדימה, והאדם נמצא תמיד מאחור. ואני רק מדמיין עצמי, היה יורד אדם מהמאדים ומסתכל עכשיו על, על הצמד שהולך ברחוב ושואל את עצמו מי הוא המוביל. לכאורה על פניו נראה שהכלב הוא המוביל, הוא נמצא בראש והאדם נשרח אחריו. איך באמת נדע מי הוא המוביל? כשמגיעים לצומת, יש תכונה מעניינת, הכלב לא מקבל החלטות לבד. כשהוא מגיע לצומת הוא עושה אחורה פנה. ומסתכל איפה אתה, המנהיג שלו, המוביל שלו, לוקח אותו. אם פנית ימינה, לפני ימינה, פנית שמאלה, הוא שוב ירוץ קדימה, אבל תמיד שזה מגיע לכל צומת של קבלת החלטות, הוא עושה אחורה פני קדימה צד. שחזל אומרים שבאחרית הימים פני הדור כפני הכלב, בעקבת הדמשיך, או אחד הסימנים, שהמנהיגים הם בדיוק יהיה להם את התכונה הזאת. הם נראים שהם הולכים קדימה, אבל שצריך לקבל החלטות, מיד סקר דעת קהל, איך זה ישפיע עליי במערכת הבחירות הבאה, איפשהו איבדנו את ה... את המנהיג האמיתי, מה שאנחנו רואים, ואתה תחזה מכל העם את אנשי החיים.
המילה מנהיג, זה לא מסתדר עם המילה מנהיג. מנהיג זה אחד שהוא הנהג. אם האדם שקורא לעצמו מנהיג, הוא לא נוהג לשום מקום, אלא רק עושה את מה שהוא מדמיין, או חושב, או מפנטז, שהציבור רוצה, אז אתה יכול לקרוא לו כל מיני דברים. אתה יכול לקרוא לו אפילו ראש ממשלה, אם זה עושה לך טוב. אבל מנהיג, אל תקרא לו, כי זה לא תחושה של מנהיגות. אבל אני אוסיף עוד דבר. אתה יודע, יש גם יתרון, תשמע, בינינו, בכל זאת, אתה יודע, מנהיג שהוא דיקטטור, ושהוא קובע על פי וישה כל דבר, ולא מתחשב בכלל ברצון העם, זה גם לא אידיאל רצוי. הרי לא סתם בתורה, המלך נקרא מלך, משום שהוא נמלך בציבור. נכון שהוא זה שקובע את ההחלטה, נכון זה שהוא...
הוא נושא בעול האחריות הסופי.
אבל הוא עושה את זה מתוך סוג של דיאלוג, סוג של אינטראקציה עם רצון הציבור, והוא נותן פתחון פה לרחשי הציבור, ורק הוא מרכז את רצונם בצורה מפוקסת כדי להשיג את המטרות השונות. אז אנחנו כן רוצים מנהיג שהוא קשוב לרחשי הציבור, אבל אני חושב שהטרגדיה של התקופה הזו, שגם לציבור אין באמת רצון. כי מה שקורה, שישנם מומחים לעיצוב דעת הקהל. ותחשוב רגע על הטייטל הזה.
הולכים לדברים פופולריים.
לא, לא, לא. הם קודם כל יוצרים את הרצונות של הציבור. הם הרי מעצבים את דעת הקהל. יש מושג שנקרא דעת הקהל. אבל לא הקהל מביע את דעתו, אלא מעצב, קובע מה הקהל רוצה. ואז אחרי שהוא חילץ מתוך הקהל איזה רצון מסוים, שהוא המציא, שהוא יצר, הוא רץ ואומר על המנהיג, אתה רואה? זה הרצון שאתה צריך. זאת אומרת, יוצא שגם הציבור הוא לא ציבור, גם המנהיג הוא לא מנהיג, וישנם כמה אנשי תקשורת.
אולי הם המנהיגים. התקשורת היא המנהיגה.
כן, שהם מושכים בחוטים. מצד אחד הם יוצרים צרכים מסוימים, שמתאימים כנראה לאינטרסים שלהם. מצד שני הם יד רצים לחפש את המנהיגים שיענו. וכך נוצר מין ריקוד כזה מוזר, שבו בעצם אף אחד לא מנהיג ולא מונהג, והכל מתנהל בסוג של משחק וירטואלי. ואני לא רוצה לגלוש, הרי זה לא תוכנית פוליטית, יש אחרים כאן ברדיו כל חי, אבל אם אנחנו נבחינו, נתייחס בתשומת לב לתהליכים שקורים עכשיו, זה מה שקורה בעצם. באים ולוקחים איזה פרשייה, כן רצינית, לא רצינית, זה כרגע הנושא. מי אמר שזה הנושא? מי אמר שזה השיקול? אולי יש שאלות אחרות? אני בכלל לא נכנס עכשיו לקטע תורני. גם ברמה הפוליטית המדינית.
התמונה היא לא מספיק רחבה, היא פשוט הופכת להיות אינטרסנטית.
יושב מישהו ומחליט, זה הנושא כרגע, ועכשיו מדברים על בקבוקים. למה? כי ככה בא לו.
האמת שאתה הזכרת בתוך הדברים, באמת, מה זה מלך? מלך שנמלך. זה מעניין לבוא ולראות, דיבר פה מקודם משה, לקחת את הפלטפורמה של התנך בתור הרעיון של לימוד מנהיגות בראשית, ויאמר לשבחו, אתה יודע, הוא לא עשה את זה לבד, לא רק שהוא עשה את זה עם ספרים, הוא ישב עם אנשים מהציבור שלנו, ואני הזכרתי מקודם, זה הרב אהרון לוי מהערכים, אם אני
ישבתי את התלמידי חכמים, ולמד את הנושא לעומק.
ללמוד את הנושא לעומק, זאת אומרת, לא לנסות חלילה וחס לקחת ממקורות לא אמיתיים. אני זוכר שבזמנו אמרנו על אחד הנושאים, אחד המקורות היה שאול המלך. שאול המלך מצד אחד הוא נבחר דווקא בגלל שהוא גבוה משכמו ומעלה.
אבל מצד שני נחבא אל הכלים.
והוא גם נחבא אל הכלים. זאת אומרת, יש לו גם את הענווה, את השילוב הנכון של הענווה העצמית. מצד שני הוא לא מכיר בערך עצמו, הוא מכיר בערך עצמו, כי הענווה זה לא לזלזל. איך חזל אומרים, משמת רבי בטלה הענווה. אמר רבי יוסף לטנא, לא תתני ענווה דאי כהנא. כל מי שמכיר את הגמרא הזאת במסכת סוטה, מי שמת רבי בטלה ענווה, והוא אומר, לא, לא, דווקא יש עוד ענווה, אני עוד פה, זה נשמע ממש גאווה. זה נשמע אפילו מגוחך, מי שלא מבין, כי הענווה זה לא להכיר בערך עצמך. זו שפלות רוח. גם לא היה לדעת לפעמים מתי להשתמש. אבל ענווה זה להכיר בערך עצמך, אבל לא לחשוב שזה בזכות עצמך, אלא לדעת שזה בזכות בורא עולם. וזו היה הענווה האמיתית. ולכן משה רבנו, אנחנו רואים את המנהיגות שלו משני הכיוונים, אומרת, ופה אצל שאול יש את הנפילה. פה חזל באמת מציינים על הפסוק, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, בסיפור עם המלאק, שבאמת הוא נכנע לרצון העם. זאת אומרת, מנהיג אמיתי לא אמור להיכנע לרצון העם, הוא אמור להיות קשוב לרכשי העם, אבל לא להיכנע לרצונות שלהם. הוא אמור ליצור עבורם את הרצונות, להביא אותם באמת לרצונות האלה, לעשות את דבר האלוקים.
אבל זה בדיוק מביא אותנו לפוטנציאל האדיר של המנהיג, וגם לסכנה. כי אם המנהיג הוא זה שגם קובע יעדים ונותן חזון, אז אם הוא אדם צדיק וירי שמיים, אז החזון שלו מרומם את העם. אבל אם הוא רשע, אז מכוח מנהיגותו הוא יכול לגרום הרבה יותר נזק מאשר אדם רגיל, ולא רק בגלל שיש לו גישה למשרדי ממשלה, או שיכול לעצור תקציבים, זה גם נזק, אבל זה כבר התוצאה. הנזק העמוק ביותר, המהותי, זה שהוא קובע לעם יעדים לא חיוביים, יעדים שליליים. הוא בעצם מעלה את העם כולו על מסלול שמוליך אותו למקום לא טוב. וכאן הסוד ההצלחה של המנהיג הגדול, והסכנה של מנהיג שהוא מנהיג גדול, אבל משתמש בכוח שלו למטרות לא טובות.
כן, יש נקודה מעניינת, אתה יודע, הפרשה הזאת באמת היא מאוד מאוד יסודית בכל ההשקפה ובכל האמונה בתורת ישראל, והרבה אנחנו מדברים בעצם על עשרת הדיברות. מתן תורה זה לא רק עשרת הדיברות, מתן תורה זה כל התורה כולה, והקדמה של הרמב"ן ידועה על החלוקה, באיזה שלבים כל דבר ניתן. היית רוצה אולי לנסות ביחד איתך לנתח שאלה שאני נשאל שואלים אותה הרבה פעמים, זו שאלה באמת על תורה שבעל פה מול תורה שבכתב, כי מסתבר שהנושא של תורה שבכתב קל יותר לאנשים להכיל אותו, אם יש לך את הכלים הנכונים, אתה גם יכול להוכיח את הרעיון של מעמד הר סיני, שזה לא מסובך, שאולי זה באמת אותו מעמד, שבאמת הוא לבדו האות, כמו שעמדנו כבר מספר פעמים, ששונה מכל מיני ניסים ומופתים, אבל אז פה מגיעה באמת השאלה, אוקיי, זה תורה שבכתב. מה עם כל הסיפור של תורה שבעל פה? תורה שבכתב, סך הכל ספר קטן, 5 חומשי תורה. גם אם נכניס את כל הנביאים והכתובים לפעמים, זה עדיין ספר שאפילו לא תופס מדף בארון הספרים עם הפירושים שעליו. כשמגיעים לתורה שבעל פה, זה ים, זה ארוכה מן ארץ, רחבה מן... איך באמת, למה, בוא נשאל את השאלה קודם כל, למה? למה התורה שבעל פה באמת ניתנה מעל פה? אם אנחנו מדברים שהם ירדו כרוכים האחד עם השני, אז למה בעל פה נשאר בעל פה?
זו, השאלה היא, אם חלק מה... הרי צריך להבין שבעצם התורה כולה התחילה כתורה שבעל פה. הרי הבסיס של התורה זה המילים שאומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו. הוא מדבר אליו, דבר, אמור, הכל מתחיל בדיבור. ומשה רבינו יושב וכותב, ויש כמה שיטות בחזל, האם התורה ניתנה מגילות מגילות, או שנכתבה בבת אחת בסוף, אבל איך שלא יהיה, יש כאן תהליך מסוים שבו חלק מהדיבור האלוקי הופך להיות מבעל פה לבכתב, בעוד חלק אחר ממנו נשאר במצב בכתב. הצבירה המקורי שזה בעל פה. והשאלה היא, אם כבר התחלת את התהליך של הכתיבה, אז למה לעצור באמצע? בוא נעשה עבודה יסודית, בוא נדאג שכל התורה כולה, בלי יוצא מן הכלל, הכל יהיה כתוב, כמו שבמידה רבה קרה היום, כי אנחנו היום חיים כבר בתקופה שבה...
שזה חלק אולי מהשאלה, ואם מראש זה ניתן לא על דעת, כן, אז מה קרה בדור מן הדורות שהוחלט אולי לשנות איך זה בדיוק עובד?
אז יש פה כמה וכמה שאלות, והאמת שמן הראוי, ואולי כך גם נעשה, להקדיש תוכנית שלמה רק לניתוח הנושא הזה של היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אנחנו רוצים לגעת פה יותר ברציונל שמאחורי הדבר. למה בכלל להותיר חלק מן התורה כחלק כתורה שבעל פה? כי ההיגיון האינסטינקטיבי שלנו היום טוען, וכך אנחנו חושבים שדברים שהם כתובים נשמרים,
נשמרים
יותר.
טוב יותר.
כתוב,
כן.
כתוב. אתה יודע, כשיש ויכוח בין שני האנשים, בוא נפתח את החוזה ונראה מה כתוב שם. למילה כתוב יש תוקף. המוח האנושי לעומת זאת, הזיכרון האנושי, הוא כלי קיבול מפוקפק. אנשים לא בדיוק זוכרים.
גם סובייקטיבי, אנשים זוכרים איך שהם חושבים שהם שמרו.
נכון. ולכן גם אם זה נכון שאפשר להעביר אינפורמציה בצורה מדויקת באמצעות ערוצי תקשורת שבעל פה, ואחד מהדברים שאנחנו עושים במדבר רחם זה להראות שגם בשיטת העברה שבעל פה אפשר לשמר רמת מהימנות גבוהה באמצעות טכניקות שונות שקיימות בתורה, עדיין נשאלת השאלה למה להיכנס לתרחה הזו, כי זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מסובך. כשאתה כותב, גמרת את הסיפור, כשאתה מעביר בעל פה, אתה צריך לתחזק מערכת שלמה של ישיבות, של רבנים, של תלמידים, של חברותות, של שינונים, של חזרות, וכשמשהו קורה במערכת, אז יש סכנה שהאינפורמציה תשתכח, שזה באמת מה שהוביל בסופו של דבר לכתיבת התורה שבעל פה, אבל למה בכלל לבחור במסלול הזה?
כן.
לפני שאני אתייחס לתשובה הזו, אני רק אצל להעיר עוד נקודה מסוימת. לא רק שהתורה שבעל פה, אנחנו רגילים לחשוב שיש תורה שבכתב קודם, אחר כך תורה שבעל פה. אז כמו שאמרנו, לא רק שהתורה שבעל פה קדמה לתורה שבכתב, כי הרי כל התורה הייתה בהתחלה, התחילה כמסר שבעל פה, אלא שגם מבחינה רעיונית, מי כבר היא בכלל שה... טקסטים הללו הם תורה שבכתב. הרי,
ישנם... זה נקבע בעל פה.
זה נקבע בדיוק. זאת אומרת, התורה שבעל פה גם קובעת עבורנו מהי תורה שבכתב. לא רק שהתורה שבעל פה היא לא נחותה, חס ושלום, כן, במרכאות ביחס לתורה שבכתב, התורה שבעל פה היא מגדירה עבורנו איזה חלק מהתורה זה ייחשב תורה שבכתב.
כי הרי, לא כהרי, רגע, במשפט אחד.
כהרי, תכף אני אשמע את המשפט, אבל כהרי, אלמלא תורה שבעל פה, מה עדיף לספרים האלה מאשר ספרים אחרים? הרי בזמן בית ראשון וגם בזמן בית שני, היו הרבה ספרים שהסתובבו בעם ישראל, וגם היום עוד מוצאים עקבות מהספרים הללו, אם זה ספר בן סירה, ואם זה ספר תקופה, ספר מלחמות השם,
מכבים א', מכבים ב', וכולי,
דברי הימים
למלכים,
דרך אגב, התורה עצמה מציינת ומפנה לספרים אחרים, זאת אומרת, כבר אז הייתה מודעות לכך שקיימת ספרייה עשירה ומגוונת, ועדיין כל הספרים האחרים הללו, עם כל הכבוד להם והחשיבות שלהם, והעובדה שמצוטטים גם בתורה וגם בחזל, בכל זאת זה לא תורה. זה כבודה מקומה מונח, והם באמת לא השתמרו. והתורה כן השתמרה, ולמה? כי התורה שבעל פה קבעה שהספרים המסוימים האלה הם התורה שבכתב. אז באמת רואים את החשיבות שהתורה שבעל פה מגדירה את הכל בעצם. גם התורה שבכתב מוגדרת על פי תורה שבעל פה. אבל השאלה למה זה נכתב בצורה כזו?
דברי הלל נפתח מיד אחרי הפרסומות.
ואז נמשיך לדבר בנו.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי וליס והרב אליעזר איזיקוביץ'.
לפני הפרסומות דיברנו קצת על הנושא של תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כשחזל מתארים ממסכת שבת את אותם שלושה גויים שמגיעים לפני הלל להתגייר, יש שם הרבה הרבה דברים מאוד מאוד עמוקים. זה לא סתם סיפור ששלושה מגיעים להתגייר וכל אחד שמאי דוחה אותו והלל מקבל אותו. אחד הסיפורים זה מגיע גוי ואומר להלל, כן, אני רוצה להתגייר, אבל בתנאי שאני רוצה ללמוד רק תורה שבכתב אני מקבל, תורה שבעל פה אי אני מקבל. ויושב איתו הלל ולומד אותו, אוקיי, קודם כל נלמד א' ב'. ואחרי שהוא מסיים, אז הוא אומר לו, תבוא מחר נעשה מבחן, עושה לו מבחן למחרת, ומשנה לו את כל הסדר. הוא אומר לו, רגע, אבל אתמול לימדת אותי כך, ואז הוא אומר לו, הלל, הנה, זה ששמחת עליי שזה כך, זה עצמו תורה שבעל פה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מערכת שימור מאוד מאוד מעניינת, התורה שבעל פה היא חלק, היא לא רק חלק אינטגרלי, היא התורה שבכתב.
אני חושב שמה שחזל פה מלמדים בסיפור הזה, שבעצם כל ההפרדה הזו בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה היא הפרדה מלאכותית והיא בלתי אפשרית באמת, בגלל שבסופו של דבר גם כשאתה נניח ניגש לטקסט, לתורה שבכתב, איך אתה יודע מה אתה קורא בעצם? מי אמר לך שהצליל של האלף זה כך, והצליל של הבית הוא אחרת? מי אמר לך מה המובן של המילים האלה שאתה
של
משמיע?
המילים,
הכל, זאת אומרת, גם ברובד, בעצם אנחנו חושבים לעומק, לא רק שתורה שבעל פה כרוכה עם תורה שבכתב, זה לא יכול להיות אחרת, זה חייב להיות. כל דבר שהוא כתוב במודע או שלא במודע, במוצר או שלא במוצר, נלווה אליו גם כן פרשנות שבעל פה, שזה חלק בלתי נפרד ושבלעדיו אי אפשר להבין את התורה שבכתב. ולכן כשבאים כל מיני קבוצות, אם זה הקראים או הצדוקים או בימינו, שבאים ואומרים, לא, העיקר זה התורה שבכתב, תורה שבעל פה אנחנו לא מקבלים. זאת עמדה בלתי אפשרית.
זה בלתי אפשר גם להבין, כי מי שמנסה לקרוא את התורה שבכתב ולהוציא הלכות למעשה, מסתבר שהתורה גם איפשהו סינדלה, נקרא לזה, בצורה כזאת, שאי אפשר.
אני לא הייתי מגדיר את זה סינדלה, הייתי אומר שהתורה יוצאת מנקודת הנחה,
שברור שיש לך גם תורה. חכמים שיעבירו את זה.
בדיוק, כי התורה היא לא מסמך שמחזיק את עצמו. כן, בדיוק. אבל אתה כבר מדבר
עליו. אולי כדאי להביא כמה דוגמאות, כי אני חושב שאנשים לא תמיד מודעים, ואלו שאלות שאנשים שואלים. דוגמאות פשוטות מהיום יום אצלנו. אין בית יהודי בלי מזוזה, וזו דוגמה אולי המוכרת.
אבל אני דווקא רוצה לקחת דוגמה, מצטטים הרבה פעמים את האתרוג, כן, מי אמר שהאתרוג הרי, או תפילין, כתוב לתוטפות, ובלי תורה שבעל פה אתה לא יודע בכלל מה זה. אבל אני רוצה להציג דוגמה שהיא עוד יותר פשוטה, דוגמה שדווקא מביא אותה אבן עזרא בהקדמתו לתורה, וזה לוח השנה היהודי. הרי התורה מציינת כל כך הרבה מועדים ותאריכים, וזה דברים מאוד משמעותיים. אתה צריך לדעת מתי זה חג הפסח, כי אם אתה תאכל חמץ בימים האלה, אתה עובר על איסור כרת, ואתה צריך לדעת מתי לתקוע בשופר, ומתי לתלולה, והתאריכים תופסים מקום, ולא רק זה, גם החגים צריכים להיות קשורים למועדים מסוימים. נגיד, חג הפסח צריך להיות בחודש האביב. עכשיו, כל זה מצריך מנגנון אסטרונומי של חישובי זמנים, חישובי תאריכים, של חלוקה לחודשים.
מראש סמכו על החכמים שבכל דור ודור.
והתורה כתובה בהנחה שאתה יודע על מה מדובר. כשהתורה אומרת, החודש הזה ראשון הוא לכם לחודשי השנה, אז בעצם הציבור כבר מבין מה זה חודש ומה זה ראשון ואיך מחשבים אותו, למרות שבתורה שבכתב שום דבר מזה לא כתוב. אז אם אתה לא רוצה תורה שבעל פה, אין לך שום יכולת למצוא את ידיך ורגליך בלוח השנה היהודי. ברור ומובן שבמקביל לתורה שבכתב, יש עוד מערכות עצומות, כגון דוגמה של לוח השנה, שנועדו לאפשר לך לתרגם את התורה שבכתב לשפת המעשה.
ואם נחזור עכשיו לשאלה באמת, למה התורה שבעל פה היא בעל פה ולא מראש נכתבה, אני חושב שיש פה כמה רעיונות.
נציע את הרעיון.
אני אתחיל ואנחנו נתקדם עם זה הלאה. אני חושב שקודם כל מבחינת יכולת העברת מסרים, כשאתה מעביר דברים כתובים, זה נתון לפרשנותו של הקורא.
זה מה שעושים בתי משפט, כל היום. הם לוקחים חוקים שנכתבו, ומתווכחים. לא, מתווכחים, זה לא רגיבות גם כן. זה באמת אמיתי. כל אחד מבין, כשם שפרצופים שונים דעותיהם, כל אחד מבין אחרת.
עכשיו, היכולות, דווקא היכולות, שנקרא לזה העברת מסרים באמצעות שיעור, ממש ברמה הזאת של שיעור, שזה ברמה של משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע ויהושע לזקנים. עכשיו, הזקנים לומדים את אותו תורה של משה, את אותה תורה, אבל עם הכלים של יהושע. זאת אומרת, כל רב משתמש בכלים שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, בדוגמאות שהקדוש ברוך הוא, בדוגמאות שהוא חשב עליהם, אפילו על ידי מתנת הקל, שמתאימות באמת לאותה תקופה. אני אשתמש היום בשיעור שאני נותן בדוגמאות שונות לחלוטין, מאשר הרב שלי אשתמש, אנחנו נעביר את אותו מסר רק עם דוגמאות שונות. ביהדות אנחנו גם משתמשים גם בצליל, בטון. לפעמים הצליל הרי משנה את כל המשמעות של המסר.
לא תרצח, כן. לא תרצח.
באיזה מנגינה אתה עושה? זה דברים שאתה לא יכול בכתב. אז נכון שיש לנו טעמי המקרא, אבל גם הטעמים בעצם נותנים לנו כלים איך לקרוא בעל פה, איך להבין.
להבין.
אני חושב שבמובן הרחב זה לא רק עניין של מנגינה, זה גם המנגינה של הנפש, כן? מה, על מה צריך להדגיש, ומה המרכזי, ומה הנקודה שעליה אי אפשר להתפשר, ואיפה אפשר יותר להקל, ודברים שכאלה. ברור שדברים, כמו שאתה אומר, רק דרך ערוץ תקשורת שבעל פה.
בדיוק, של רב ותלמיד.
רק הרב גם יכול לעמוד על צורכי הדור ההוא, ועל היכולות של התלמידים שלפניו, ולדעת איך להעביר להם את התוכן של התורה, באופן שזה יתאים להם, באופן שזה יתקבל עליהם, באופן שהם עצמם יוכלו בהמשך להעביר הלאה. וזה קורה רק אם יש לך מערכת דינמית שהיא בעל פה. מערכת שהיא מקובעת, שהיא כבר כולה כתובה, אז בתוך כמה דורות היא גם מאבדת את הרלוונטיות שלה, כי אין את מי שיתאים אותה לצרכים
כן, התורה היא לא רק מערכת חוקים, היא גם מערכת הוראה. זאת אומרת, איך להורות, באמת יש פה את הדרך שבה באמת אנחנו מורים את המעלה. אני חושב שיש גם הסבר נוסף, מעניין כך שמופיע באמת ברבותינו, הנושא הזה של השימור, חז"ל דרשו, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, אל תקרי מורשה, אלא מאורסה.
הבלעדיות, כלומר.
עכשיו, כדי לשמור את אותו הבלעדיות של התורה שתהיה רק של עם ישראל, הרי המציאות היא היום שהתורה למעשה נקרא לזה הבסטל, הרב מחר הכי גדול בעולם.
תורגם לעשרות, למאות שפות.
זה התנך, אין מישהו כמעט בעולם שלא מכיר אותו. אז אתה יודע, עכשיו, 14 מיליון יהודים, בעולם יש קצת יותר אנשים.
וכל מיני דתות באמת לקחו את התורה שלנו ועיוותו אותה.
אימצו או עיוותו חלק מהדברים.
כן, לקחו דברים והוציאו אותם מהקשרם או הוסיפו.
אנחנו לא מדברים רק על הנצרות, תיקח את זה למעשה על כל הדתות. אנחנו פה למעשה יכולים להסתכל באיזשהו כלי עוצמתי שיבוא ויגיד התורה היא שלנו. יש משל נפלא שאיתו אולי נסיים את השידור שלנו להיום. מספרים שדווקא הסיפור התחיל מתימן, ככה משל לפחות עליו, על המקום הזה הולבש, על איזשהו גוי עשיר גדול מאוד, שהייתה לו טבע עם אוצרות נפלאים, הכל הוא הניח את זה על המיטה, וכל לילה לפני השינה הוא סופר שם ובודק בדיוק מה יש. אבל יום אחד זה נעלם, והוא לא ידע איפה זה, והוא ניגש לאחד מחכמי ישראל, ביקש ממנו שיעזור לו למצוא את הטבעת האוצר שלו. מגיע אותו יהודי, נכנס אליו הביתה, מסתכל מסביב, פתאום רואה את החלון של אותו אדם שמכוון כנגד זה שהוא חלון ברחוב ממול. אומר לו, בוא נלך לשם. מגיעים לשם, פותחים את הדלת, על השולחן לא פחות ולא יוצא, יותר מצוות הטבע עם היעלומים, ואני הוא שמח ומאושר, מרכיב את הטבע על הכתפיים, בא לצאת החוצה, ומי מגיע? הגנב. אבל כשהגנב מגיע, הוא לא אומר לאף אחד שהוא גנב, וכל מי שרואה מסביב מה העיניים רואות, הם רואות שהוא נכנס לבית של השני והוציא את הטבע. מי יכול לדעת שזה שלו? לקחו אותו למשפט, וצריך לזכור בחוקי האסלאם, מי שגונב, אז זה לא שהוא משלם איזשהו כנס וחצי שנה בכלא, שמזה מורידים לו שליש, אלא מורידים לו יד.
שליש יד.
אז עכשיו מה עושים?
מורידים ממנו שליש.
כן, אז בלית ברירה, אז הוא מביא את אותו רב שייצג אותו. השופט אומר, תראה, אין לה דיין אלא מה שאינו רואות, פה יש עדים שהוא גנב. הוא אומר, תראה, אדוני השופט, אבל תרשה לי שתי שאלות. הוא אומר, אני הייתי רוצה לשאול את התובע, שהוא במקרה שלנו הגנב, האם תוכל לומר לי כמה יעלומים היו בטבע? הוא קצת מתחיל לגמגם, מאיפה אני יודע בדיוק, היו הרבה יעלומים, שקית מלאה יעלומים. הוא אומר, טוב, עכשיו תרשה לי להפנות את השאלה לגנב, במרכאות, כמה יעלומים היו בטבע, והוא נותן פירוט מדויק של מספר היעלומים, גודל של כל יעלום. אומר, אוקיי, זו שאלה ראשונה, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, כמה מטבעות זהב היו בטבע, ושוב הסיטואציה חוזרת על עצמה, הוא אומר הרבה, והוא נותן פירוט מדויק, כל מטבע ומטבע. אבל אדוני השופט, עכשיו תגיד אתה למי שייך את הטבע. סיפור של תורה שבעל פה הוא הכלי שלנו לשמר את התורה שבכתב, שתהיה שייכת אך ורק לעם ישראל, לא לאף אחד אחר, כולם מכירים מלמעלה, אבל את הסודות ואת פנימיות התורה, זה הכלי שלנו שעובר בעל פה.
יפה מאוד, משל קולע ומקסים. יש עוד הרבה מה להעריך, אבל הזמן תם. אני רוצה להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזר הפקה קובי לסרי, לאתר רדיו קול חי יוסי צ'לניקר, למאזינים ברדיו קול השלום בניו יורק, לצוות הטכני רועי קנטן ודוד קליגר, לטכני השידור מנדי אור, ומנהל התוכניות בצלאל קן, וכן למשה קטן, שיתארח כאן. לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ולילה טוב, להשתמע בתוכנית הבאה של המסע.
מסיקס ועליי בס ומסיקס ועליי בס תבטוירו תמולי בנה יהודו מרגישים Hoye bna yuda margishe Bemesikis varayves Bemesikis varayves teva toiru shay ve anay hem kilo yo ilam kez huzur le me yimu ki atoy du koileles kolatoy voiz chebo ilam ki atoy du koileles kolatoy voiz chebo ilam ki atoy du koileles kolatoy voiz שבו אילם הוי בנה יהודם מרגישים הוי בנה יהודם מרגישים Demesikis varayves Demesikis varayves tevatoiru Hoye bna yudam margishe Hoye bna yudam margishe Demesikis varayves Demesikis varayves tevatoiru shay be anayem kimlo yoylom kes oizuhom le meyimu ki atoyru koileles kolatoy voiz shebu oylom ki atoyru koileles kolatoy voiz shebu oylom ki atoyru koileles kolatoy voiz
Toyiru koi kol hatoy vois shebu oy lam
kol chay tamid iti